כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, והיום הזיכרון האנושי. וואו, טוב, נמצאות איתנו כאן שתיים, הביולוגית החישובית דוקטור עינת שפרינצק, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
וחוקרת מדעי המוח דוקטור נועה פינסקר זכריה, שלום לך.
בוקר טוב.
שתיכן ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ואם שתיכן ננסה לתהות באמת על קנקנו של הזיכרון האנושי, וננסה לענות על שאלות כמו למשל, האם אפשר להעביר זיכרון בתורשה? האם הזיכרון שלנו הוא כמו זיכרון של מצלמה? מצלמים את העולם וכך הזיכרון נשמר, או שהוא לא ממש נשאר קבוע? וגם נדבר על סוגי זיכרונות ואיך עובד הזיכרון של מערכת החיסון שלנו. ועוד עניינים, אתמול נטע ברזילאי, נציגת ישראל בתחרות האירוויזיון, צלחה את שלב חצי הגמר. מיד נעסוק במה שקרה בליסבון ונדבר עם מי שנמצא שם, המומחה שלנו לענייני אירוויזיון, אלון אמיר, שממש בעוד חצי דקה אנחנו כבר נדבר איתו, הוא נמצא בליסבון. ונעסוק באקזיט הענק של חברת תמציות הטעם והריח הישראלית פרוט הרום. נגלה מה זה אומר לייצר טעמים וריחות בצורה מלאכותית, ואיכן אפשר להתענג על הטעמים והריחות האלה. רמז גם בחטיפים וגם במשחת שיניים למשל. וגם נדבר על כוכב לכת מסתורי שחוקרים גילו לאחרונה, כוכב לכת שבולע כמעט את כל האור שפוגע בו, ולכן הוא לחשב לכוכב הלכת החשוך ביותר בעולם, ננסה להבין מה זה אומר. וגם כוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג, יהיה איתנו עם אורח מפתיע, וגם נדבר על אירועי יורי'ס נייט, לילות יורי גגארין, שהערב יערכו באזור תל אביב יפו. נזכיר, מדובר באירוע שמציין 57 שנה לטיסת החלל המאוישת הראשונה בהיסטוריה. יורי גגארין הוא הראשון, הוא נחשב לראשון שחג סביב כדור הארץ. הנה אני אדייק, כן, אנחנו מיד גם נדבר על זה, נספר לכם מי עמל על המשדר הזה. האורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן אודי. בחנות האפליקציות שלכם בטלפון אתם יכולים לערוך חיפוש, כאן בעברית אודי באנגלית, להוריד את היישומון החינמי הזה, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ו-O-D. אז רגע לפני שנדבר על הזיכרון האנושי, לקצרי הזיכרון, מי שלא, עבור האייטם הבא לא צריך זיכרון ארוך דבר, אלא קצר מאוד. נציגת ישראל באירוויזיון צלחה את שלב חצי הגמר שנערך אמש בליסבון. ראיתן את האירוויזיון? האם גם דוקטור חוקרות?
אני ראיתי רק את נטע.
רק אותה? Okay. איך ידעת מתי זה
הבת קיבלת? הבת שלי קרא לי.
כן? זה שלא יצאת מהמעבדה, ראית וחזרת לבצע ניסויים בזיכרון. וגבירתי, דוקטור נועה, את צפית בזה?
אני הלכתי לישון מוקדם.
כמובן, יופי שאתן משתתפות בחגיגה הלאומית האמיתית. אנחנו רוצים לומר שלום למי שנמצא בליסבון והוא מומחה אירוויזיון ומחבר הספר שלוש דקות של נצח, אלון אמיר, שלום לך.
קולולוי, קולולוי, השעה כאן 5 בבוקר. אני רק אומר,
די.
תרנגול, תרנגול זה אני.
אני לא מאמין, זה הזמן לנזוף באורך המשדר ששכח לציין שיש כזה פער, אם היינו יודעים...
לא, לא, זה בסדר, הוא כבר יחטוף.
אתה רוצה שאפשר לערוך את השיחה הזאת בתוכנית של גואל, אין להם בעיה לדחות אותה שעתיים. טוב, אבל כבר קמת ואתה ודאי אחרי...
אני כבר פה, בואו.
רגע, ספר לנו איך אתה ראית אתמול את העניין עצמו במו עיניך, ספר לנו מה היו הרשמים.
אירוויזיון, חצי גבר, כמו תמיד, דברים גם נפלאים וגם מוגזמים בטירוף שפשוט יושבים וצוחקים. זה הדבר הכי כיף, והכי חשוב שעלינו לגמר.
כן.
כל השאר לא רלוונטי, עלינו לגמר.
רגע, הגמר יערך במוצ"ש, נכון?
יום שבת, כן.
כן, ביום שבת, ואיך, כמו שאתה היית שם, אתה שם, כי אתה מומחה לעניין הזה, מכיר, יודע, חש, בעל אינטואיציה אירוויזיונית, מה אתה אומר? יש לנו סיכוי או שאנחנו מדינה שלמה מפוחדת?
לא, יש סיכוי, יש סיכוי לחלוטין, יש סיכוי, כמו לכל שיר, או שכן או שלא, מה שבטוח אולי. היו כמה דברים נחמדים אתמול שנותנים לנו פייט לא רע, הקפריסאית, או שקראו לה אתמול ביונסה, ביונסה על סמים קשים מקפריסין נותנת לנו תחרות יפה. נורווגיה שביום חמישי תתמודד בחצי גמר השני וכנראה תעלה. וגם צ'כיה שאלתה, תעשה עבודה יפה, אבל נטע עשתה עבודה לא פחות טובה מכולם.
כן, טוב, כולנו החזקנו לאצבעות והתרגש, אני מדבר בשם עם ישראל. אנחנו קצת הרגשנו, כאילו אנחנו נמצאים שם על הבמה הזאת. אתה מאבד את הציניות, ואני ישבתי בבית, מתרגש ומתכועס על עצמי שהתרגשתי.
אני לא איבדתי ציניות, להפך, כשצופים באירוויזיון, הציניות זה הדבר היחידי שמחזיק אותך בחיים, זה ואלכוהול.
טוב, מאחר ואולי ילדים מקשיבים לנו, אז כמובן מים מינרלים, צלולים.
וויטמינים, וויטמינים.
ודאי. טוב, אז אתה מעריך, זאת אומרת, יש לנו עדיין סיכוי טוב. אני בכוונה מנסה להשתמש בערכות שלך, כי קצת איבדנו ביטחון.
וואי, לא נעים לי, וזה, אני מאמר ביום שבת בסופו של דבר על בין מקומות שלישי לשישי. כן.
אם כן, טוב, אז אנחנו נקליט את השיחה הזו מההתחלה, או לפחות ננהל אותה כי היא בשידור חי. אז אתה מעריך שזהו, אכלנו אותה ובגדול?
סליחה, ממתי מקום שלישי, לדוגמה, אם זה יהיה אכן רק במרכאות מקום שלישי, זה אכלנו אותה בגדול.
מה? גם שני זה אכלנו אותה ובגדול, ההפך, כבר עדיף, אם כבר כישלון עדיף מפואר, לא?
אם כבר כישלון עדיף לא לעלות. אבל מקום שני או שלישי או רביעי, כל מקום בחמישייה, בעיניי זה מאוד מאוד מכובד, לא היינו שם כבר כמה, 13, 14, 15 שנה, במידה והיא תצליח לעשות את זה, מוריד את הכובע בפניה וכל הכבוד.
ותגיד, יש להערכת, אתה מרגיש שם שיש קשר בין הפוליטיקה שמתרקמת לה ומתרחשת עכשיו, כל נושא ביטול ההסכם עם איראן על ידי ארצות הברית וכו'?
זה הדבר היחיד שמתעסקים בו כרגע בפורטוגל. סתם לא. Nobody cares. לאף אחד לא אכפת מהדבר.
זאת אומרת, למי אכפת כמובן ממאבקים בין מדינות, אנחנו ממוקדים בדבר האמיתי. טוב,
לא אכפת למי.
אנחנו זורמים איתך.
כן, לא, גם אתמול כשפגשתי את אנשי ה-BDS, לא ממש עניין אותם.
זאת אומרת, גם אנשי ה-BDS, הם כבר איבדו תקווה במאבק שלהם.
הם כבר אמרו, היא לא תסכן, נעזוב, נו, די.
כן?
ניתן לה. כן.
טוב, אז רגע לפני שהשיחה הזאת תדכה אותנו לגמרי, אנחנו נודה לך שהתעוררת, קמת עבורנו. תודה רבה לאלון אמיר, מומחה אירוויזיון ומחבר הספר שלוש דקות של נצח, תודה לך.
תענוג.
אינני הצעצוע שלך, נטע ברזילאי, אנחנו נחזיק אצבעות במוצאי שבת, אנחנו, הכוונה היא לעם ישראל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, נמצאות איתנו שתיים שיפצחו את סוד הזיכרון האנושי, דוקטור נועה פינסקר זכריה, חוקרת מדעי המוח, והביולוגית החישובית דוקטור עינת שפרינצק, שתיהן ממכון דוידסון. ממש עד מעט נעסוק באקזיט הענק של חברת תמציות הטעם והריח הישראלית פרוטה רום, וגם נספר לכם על כוכב לכת מסתורי שבולע כמעט את כל האור שפוגע בו. בואו נתחיל לדבר על הזיכרון האנושי, איך עובד כל הקסם הזה. איך זה שאני בגיל 45 זוכר מנגינה ששמעתי כפתיח לתוכנית טלוויזיה בגיל 5? איך זה עובד?
וואי, איך הזיכרון האנושי עובד? זו שאלת מיליון הדולר. הלוואי שהיינו יודעים.
זה לא הנושא שלשמו התכנסנו.
אנחנו ננסה להגיד מה יודעים, ויש הרבה יותר שלא יודעים מאשר שיודעים. באמת המטרה של הזיכרון, אם אנחנו חושבים על זה, זה איזושהי יחידה של מידע שאנחנו צריכים להכסן אותה במטרה לשלוף אותה. עכשיו, יש באמת יחידות שנשלפות טוב יותר מאחרות, ואפילו בצורה מעצבנת, כמו איזשהו שיר ששמעת ואתה לא רוצה להיזכר בו.
זאת אומרת, את מאשרת שקל לנו יותר, את לא מדברת על ההקלטה במרכאות של הזיכרון, אבל את אומרת שקל לנו יותר לשלוף זיכרון מוסיקלי? מעניין.
לא בהכרח כל זיכרון מוזיקלי, אבל בהחלט זיכרונות מוזיקליים מסוימים, אני חושבת שזה חוויה.
מה שמסביר אולי למה אנחנו, כשאנחנו מנסים ללמוד בעל פה, אנחנו שרים למשל את הטקסט.
למשל, כן, זה מאוד עוזר. גם אגב דברים של ריח, אתה יכול ללכת ברחוב, פתאום לעבור ליד איזושהי מאפייה, ולהיזכר פתאום באיזו ארוחה אצל סבתא שלך מלפני 50 שנה, או כל אחד מתישהו אוכל אצל סבתא שלו.
אולי כי מעורבים בזה יותר חושים?
יש איזשהו קשר מאוד מאוד עדוק בין ריח לבין זיכרון. זה באמת אחד הדברים שמאוד מאוד קשורים. מעניין. אבל זה באמת אומר לנו שזיכרון זה לא דבר אחד. יש לנו הרבה מאוד סוגים של זיכרונות.
אז קדימה, בואי נשמע.
אז אני אספר איזשהו סיפור שקרה שהוביל, בהתחלה חשבו באמת שזיכרון זה דבר אחד, אבל לאט לאט מדענים התחילו לשים לב שיש לנו כל מיני סוגים. ואחד הסיפורים שהדגימו את הנושא הזה, הייתה איזושהי אישה שלצערה הגדול, איבדה את הזיכרון שלה, איבדה את היכולת ליצור זיכרונות חדשים. היא הייתה מאושפזת, והרופא שלה כל יום, כל בוקר, היה ניגש ואומר לה, שלום, אני דוקטור כך וכך, וכל בוקר מחדש הייתה אומרת, אוקיי, נעים להכיר אותך, כי אף פעם לא זכרה שהוא באמת, שהיא ראתה אותו כבר בוקר קודם.
זאת אומרת, היא איבדה את היכולת לזכור.
כן,
ממש,
כן.
ממש, וואו.
בדיוק. אבל הרופא שלה, הוא היה קצת שובב, ויום אחד הוא החליט לעשות ניסוי קטן. בדבר הרגיל הזה שהוא בא אליה ואומר, אני דוקטור כך וכך, ולוחץ את היד, הוא הסתיר סיכה בתוך כף היד שלו.
וואו.
וכשהיא באה ללחוץ את היד, כרגיל, בלי לחשוד בשום דבר, היא נתקרה מהסיכה הזאת. למחרת, הוא מגיע שוב לחדר ואומר לה, שלום, אני דוקטור כך וכך. והיא אומרת, נעים מאוד. והוא מושיט את היד ללחוץ, והיא מסרבת להושיט את היד.
די!
כן? והוא שואל אותה, למה אתה לוחצת את היד? אז היא
לא יודעת.
היא לא יודעת. היא לא יודעת להסביר לו.
אבל משהו כן זכר.
כן, משהו...
את העובדה שמדובר בסכנה, או משהו לא נעים.
בדיוק, איזשהו משהו חושי קטנטן אצלה. זכר את הדבר הזה, למרות שלא היה לה מושג מי הוא, כרגיל.
וואו. כן. טוב, זה נשמע מרתק. אז מה באמת אפשר להסיק מזה? מלבד העובדה שהזיכרון כנראה יש לו כמה רבדים או עומקים. מעניין.
אנחנו יכולים להגיד שבעצם זיכרון, מה שאנחנו קוראים לו זיכרון, זה בעצם המון המון דברים, המון המון סוגים, שכל אחד מהם הוא נשמר במוח שלנו בצורה שונה לחלוטין, וגם באזורים שונים לחלוטין. זה שנפגע סוג מסוים של זיכרון, כי נפגע אזור מסוים במוח, זה לא אומר שכל הזיכרונות נפגעו. באותה מידה, בן אדם שנפגע לו הזיכרון יכול עדיין לדעת לרכב על אופניים. זה גם סוג של זיכרון.
זה גם סוג של זיכרון, אבל כשנמצא ככל הנראה במקום אחר.
במקום אחר, באזור המוטורי, באזור התנועתי.
וואו, אני מיד אשאל אותך שלל שאלות, כמו למשל, מדוע לי קשה לזכור טקסט בעל פה בעוד לאחרים קל מאוד? יש אנשים שמסוגלים לזכור טכנית, טקסט, בדקות, ואחרים לא.
כן, אפשר בכלל לדבר גם על העניין של גילאים שונים, נכון? למה אם אתה תיתן לילד בן 3 או בן 2 ללמוד שפה חדשה, הוא ילמד ויזכור אותה בצורה מצוינת.
וזה גם קשור לזיכרון? זאת אומרת, לימוד של שפה, מעניין.
כל המידה היא בעצם יצירה של זיכרון.
מעניין. טוב, אז הנה למדנו שהזיכרון הוא לא איזה משהו חד-חד ערכי או מערכת אחת, אלא יש כמה סוגים של זיכרונות והם נמצאים באזורים שונים במוח.
כן, נתן לך לדוגמה הבדל בין שני סוגים של זיכרונות. יש לנו זיכרון שנקרא זיכרון סמנטי, זה זיכרון של עובדות. למשל להגיד טראמפ פרש מהסכם הגרעין, זו עובדה.
נכון.
אנחנו היום כבר זוכרים אותה. אבל לעומת זאת יש זיכרון אחר, זיכרון אפיזודי, שזה זיכרון של בעצם החיים שלנו. אם אני זוכרת שאתמול כשטראמפ פרש מהסכם הגרעין, אני ישבתי בסלון ואכלתי פיצה, זה כבר זיכרון אפיזודי. שני הדברים האלה הם בעצם לפעמים נמצאים באזורים שונים במוח, קרובים אבל שונים.
אפשר לסמוך על הזיכרון האנושי? זה, דווקא כאן אני מדבר כמי שלמד משפטים כמשפטן, כי הרי אנחנו מסתמכים על הזיכרון האנושי, כשכל עד עולה לדוכן העדים, אנחנו מסתמכים על הזיכרון שלו.
תראה, זה באמת בעיה מאוד מאוד קשה, כי הרבה אנשים חושבים שזיכרון זה אולי כמו איזושהי מצלמה, מצלמת וידאו, שבן אדם הולך מצלם את העולם, וככה הוא זוכר בדיוק מה שהיה. והאמת היא שזה ממש ממש לא ככה. ונספר לך איזשהו ניסוי שעשו, ניסוי מאוד מאוד קצר ושיש לו תוצאות מאוד מאוד חזקות. לקחו נבדקים ובעצם שמו אותם מול סרטונים של תאונות דרכים, שזה בדיוק איזשהו משהו שיכול להיות דומה לעדות ראייה. ושאלו אותם אחרי זה באיזה מהירות המכוניות פגעו אחת בשנייה. עכשיו, כל מה ששינו בין קבוצות שונות של נבדקים זה מילה אחת. חלק מהנבדקים שאלו באיזה מהירות המכוניות פגעו, וחלק באיזה מהירות המכוניות התרסקו אחת לשנייה.
אוקיי.
ומסתבר שהערכות המהירות של הנבדקים ששאלו אותם התרסקו, היו הרבה יותר גבוהות מהערכות של הנבדקים ששאלו אותם באיזה מהירות המכוניות פגעו. לא רק זה, הם גם המציאו בזיכרון שלהם שגם היו שם שברי זכוכית. זאת אומרת, שהם תיארו את הסצנה, הם גם אמרו שהיו שם שברי זכוכית על הרצפה אחרי התאונה, שזה דבר שלא היה ולא נברא.
זאת אומרת שהזיכרון זה משהו פלואידי, לא באמת חד-חד ערכי, אפשר לשתול זיכרונות באמצעות שאלה, אני שוב אני חוזר לדוכן הילדים, אם אולי האופי המילים שאני בוחר להשתמש בהן, או המינוחים עצמם, משפיעים על הזיכרון שלי.
מאוד.
זאת אומרת, עצם ההדהוד, אפילו בשיח הפנימי שלי עם עצמי, אם אני מדבר על, היום אני בדיכאון, אני קורס, אז אני אזכור את זה ככך. זאת אומרת, אני מייצר את הזיכרון בהתאם לעוצמת המילים, או לאופן.
כן, בהחלט. אתה יכול להשפיע, וגם אחרים יכולים להשפיע על הזיכרונות שלך, רק באיך הם מדברים איתך.
טוב, אנחנו עכשיו נפנה לדוקטור עינת שפרינצק, ונראה אם את זוכרת את השיחה שערכנו עכשיו עם דוקטור נועה פינסקר. מההתחלה, נסית.
מההתחלה זה קצת קשה. אני זוכרת אנקדוטות.
לא, אוקיי, שזה גם עוד עניין, של מה אתה זוכר, זאת אומרת,
אנחנו זוכרים יותר סיפורים.
עוד שאלה קצרה, ואז נפנה לטכנולוגית המזון, הדס יריב, שכבר נמצאת איתנו על הקו. האם אנחנו, זאת אומרת, כשאני זוכר, אז הזיכרון עצמו חייב לעבור איזשהו עיבוד בלילה? יש איזו טענה, או אני לא יודע אם מדובר במיסקונספשן או מיתוס, או שזו אמת, שאם אתה לא ישן, אז המידע לא מתעבד לו, או מעובד במוח. האם אני זקוק לשינה כדי לעבד את הזיכרונות?
אז בהחלט, ומחקרים גם מראים שבזמן השינה, התאים שלנו במוח עושים ריפליי של דברים שעברנו. זאת אומרת, אותה הפעלה שהייתה ביום כשבנינו את הזיכרון,
כן.
היא בעצם מורצת אצלנו במוח במהירות הרבה יותר גבוהה, וזה בעצם דבר שמאוד עוזר להישמרות של הזיכרון.
וואו.
אנחנו קמים אחר כך. אז כן, אז לפני מבחן תלכו לישון.
עדיף לישון, והאם זה קשור גם לחלומות? יכול מאוד להיות שתוצאת לוואי או תוצר לוואי של התהליך הזה של עיבוד הזיכרונות הוא בעצם גם חלומות?
אז מעניין. דווקא הרצה הזו קורית דווקא לא בזמן חלום. זה באמת מעניין. בזמן חלום אנחנו עושים דברים אחרים. דווקא לא בזמן חלום אנחנו משמרים את הזיכרונות.
זאת אומרת, החלום הוא לא חלק מעיבוד הזיכרון, הוא סתם בידור בלילה כמשעמם.
בדיוק.
אוקיי. טוב, אז אנחנו נעצור את השיחה המרתקת הזו, כי יש לי כל כך הרבה שאלות בתחום הזיכרון, ואתן כמובן מוזמנות לנדב מידע חשוב אם יש לכן. אם לא, אנחנו כמובן נלך לפי הנושאים שהכנו מראש. אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. אם אין לכם כסף, נסו להתנחם בזה של האחרים, יש עכשיו המון, אבל לפחות הם ישראלים. במילים אחרות, השבוע אקזיט ענק לחברת פרוט ארום הישראלית, חברה המייצרת תמציות טעם וריח לתעשיית המזון. מי היה מאמין? אנחנו תמיד בטוחים שצריך ווייז, לוויינים, דיגיטלי, אוכל, ריח, טעם. החברה נמכרה לחברת IFF בסכום דמיוני של כ-7 מיליארדי דולרים. וגם אם לא שמעתם על החברה הזאת, הם ודאי אוכלים ומריחים את המזון שלה, את המוצרים שלה כמובן. החברה אחראית על הטעמים של כ-60% ממוצרי המזון והצריכה בשוק הישראלי, מחטיפים ועד משחות שיניים. אנחנו רוצים לעסוק מעט ביצירה או בהפקה של טעמים בצורה מלאכותית וריחות. אנחנו רוצים לומר שלום לטכנולוגית המזון ומוסמכת בתזונה הדס יריב. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אולי את תוכלי להסביר לנו מעט איך מייצרים את אותן תמציות טעם וריח, או מה זה אומר, מה יש שם?
תמציות טעם וריח יכולות להיות, זה פשוט תרכובות כימיות, זה יכול להגיע כאבקה או כנוזל, יכולים להפיק את זה בצורה כימית ואז נראה על האריזה תמציות טעם וריח עם כל מיני שמות, או מה שהכיוון שהולך היום יותר, זה להפיק את זה מהמקור. אם אני רוצה טעם וארומה של תפוז, אני אפיק את זה מהתפוז.
קצת נשמע פחות מתוחכם פתאום.
אני חושבת שהטכנולוגיה לשמר את הטעם, ואחר כך שהטעם הזה ישתמר לאורך הייצור של המוצר, ויעמוד בחום או בהקפאה, זה תלוי, כל מוצר תלוי איך מייצרים אותו, זאת החוכמה הגדולה. וגם מדובר במאות ואלפי מולקולות של טעם.
זאת אומרת, אוקיי.
זה לא טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה, זה מאוד מאוד מורכב.
אז בואי, למה הכוונה? הכוונה היא שטעם זה משהו שמורכב מהרבה מאוד גוונים במרכאות?
נכון, מהרבה מאוד גוונים של תרכובות, של אלדהידים ופנולים, וכל מיני שמות כימיים שלא נפחיד את הציבור על הבוקר. זה לא מולקולה אחת של טעם, זה המון, ויש גם המון טעמים לתפוז, ויש גם המון טעמים לווניל. אז זה כימיה.
זה הגיוני כמובן. אז איך מפיקים? אם אני רוצה לשמר את הריח, למשל, רק את הריח של הבננה, מה אני עושה? איך אני קולה את הריח הזה, הופך אותו לאבקה, ואז שותל אותו בקרטיב?
אני יכולה להגיד שאני לא ממש עבדתי בפרוטרום, אני רק עובדת עם התעשייה שמשתמשת במוצרים של פרוטרום, אז אני לא יכולה להגיד לך בדיוק את ההליך ההפקה. אבל או שממצים את זה במים, זה מיצויים. או שממצים את זה בשמן, זה תלוי איך המולקולה הזאת במה היא מסיסה, באיזה מדיום היא מסיסה, ומפיקים בקבוקונים, זה מגיע כבקבוקונים קטנים, וטיפה אחת יכולה לתת לך ארומה לכמה שעות טובות אם אתה מפזר את זה בחדר. וטכנולוגיית ייצור מאוד מיוחדת.
עכשיו, אני מבין שבאמת, כפי שגם אמרת בתחילת השיחה, לתמציות יותר ויותר טבעיות, נכון? פחות מסונטזות במעבדה.
נכון. כולם בסוף מופקים במעבדה או במפעל, אבל כן. הנטייה של הצרכן וגם הנטייה שלנו כטכנולוגים ואנשים שתומכים גם בתזונה וחושבים על בריאות הציבור, היא ללכת יותר לכיוון הטבעי. צרכן רוצה לקנות מוצר כמה שיותר קרוב לאיך שהוא ייצר אותו בבית או יכין אותו בבית. ולכן כשאני מסתכלת על מוצר, אני רוצה לראות חומרי טעם וריח טבעיים, ולא מסונטזים כימיים. וזאת המגמה, וגם בפרוטרום יש המון המון היצע לתמציות כאלה.
למרות שלעיתים כשמדברים על תמצית של חומר טעם, או לפחות צבע למשל, טבעי, אנחנו פתאום שומעים על חיפושיות מרוסקות, והחומר, הצבע האדום פתאום מופק מהן. זאת אומרת, לעתים טבעי, זו רקמה פתוחה שמכילה רסק של חיפושיות.
לא כל הטבעי, נכון, יש באדום.
כן.
אבל מה, נגיד פפריקה בכתום, או קורקום בצהוב, זה פשוט תהליכים יותר מורכבים.
כן.
כי צריך יותר לייצר את זה ככה, שזה יעמוד בחיי מדף של מוצר, ולפעמים אתה גם משלם על זה בצבע, זה תלוי מה הצרכן רוצה. אני יודעת שיש מוצרים שעברו לצבעי מאכל טבעיים, הצבעים היו יותר בהירים, והצרכנים התלוננו, כאילו יש צרכנים שלא כל כך מעוניינים, רוצים את הצבע החזק. ויש צרכנים שחושבים יותר בהיגיון, שחושבים על בריאותם, ואומרים, אוקיי, אני אקבל את המסטיק הזה בצבע קצת יותר בהיר, אבל לפחות הוא יהיה טבעי ולא מלאכותי.
אני אומר משהו מעט שישמע תמים אולי, אבל אני מרגיש מעט מרומה, כשבעצם הכל הוא פייק. גם הריח, גם הצבע, כי אנחנו בעצם מרמים את חוש הטעם עם תמציות. זאת אומרת, זה לא הטעם האמיתי של המוצר. מצד שני, זה מה שאתם עושים?
לא, אני לא חושבת שאם אתה... לא, אני לא חושבת. תמיד אפשר לייצר בבית, אוקיי? בוא נתחיל מזה. אבל אנחנו לא כולנו, יש לנו את הזמן, את היכולת לייצר בבית, ואז אנחנו הולכים וקונים את המוצרים בסופר, ויש להם מוצרים נהדרים, טובים, קרובים מאוד למה שאנחנו מייצרים בבית, אבל הם עברו תהליכים מאוד ארוך, יש להם חיי מדף יותר ארוכים, הטעם הולך לאיבוד, אז אולי השתמשו בתמצית טעם טבעית, וגם המגמה היום אני אומרת, לעשות קלין לייבל, להוריד כמה שיותר מוצרים, אתה תראה שזאת תהיה מגמה, פחות ופחות השתמשו, איפה שלא נחוץ, בטעם והצבע הטבעים או המלכותיים האלה כתמציות.
מעניין, אגב, סליחה שקטעתי אותך, אבל מה הייחוד של חברת פרוטרום? זאת אומרת, זה נשמע משהו שעל פניו, הרבה מאוד חברות יכולות לייצר את אותן תמציות. תיארת פה תהליכים כימיים שאני משער שרבים יודעים לעשות, או שלא, או שאני...
אני חושבת שלא, עובדה שאני חושבת שזו טכנולוגיה וידע מאוד רחב, ומבחינה עסקית, הם עשו את זה כנראה בצורה מאוד מקצועית. כלכלה זה פחות התחום שלי, אבל זה לא משהו, זה לא מפעל יצרני רגיל. טוב. יש שם ידע מאוד מאוד גדול, וזה מאוד מחמיא שיש סטארט-אפים במזון.
טוב, איזה טעם, לא אומר מלאכותי, אבל שמופק בצורה מלאכותית הכי טעים לך? מה את אומרת?
אני אוהבת מאוד ארומות של וניל, אני מאוד אוהבת.
ארומה של וניל, האמת שזה כן, נכון. יש, שמעתי ממתווכים שצריך לפזר ארומה של וניל וארומה של מאפים בבית, וכך הדירה שווה יותר.
נכון.
קונספירציות
כאלה. זה, כן, עובד על המוח.
האמת שאולי חברת פרוט ארום באמת תחבור לתחום הנדלן, וכך תהיה חגיגה של טעמים ריחות ומחירים מופקעים של הנדלן עצמו. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. טכנולוגית טוב. המזון הוא מוסמכת בתזונה עד עשיריב. תודה רבה.
להתראות.
ועתה אנחנו עוברים לפינה הכל אפשרי. בכל שבוע איש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי קם בהרצה, אריה גולדנברג, מביא לנו את מיטב החפיצים והחידושים מעולמות הרפואה, הטכנולוגיה, החלל וההזיה. והיום אתה חמוש אריה גולדנברג בחבר.
חבר שהוא מפעיל רובוט, הרובוטים משתלטים עלינו.
אם כן, אנחנו גמורים. נמצא כאן דוקטור ערן שדות, כירורג, בכיר במרכז הרפואי רבין ביילינסון. שלום לך.
שלום דוקטור.
אז רגע, הוא גם רופא וגם מפעיל רובוט?
וגם.
זאת אומרת, הוא גם מחסל אנשים, הוא גם מרפא אותם?
הכל. הוא חותך, הוא נכנס לבטן, הכל עם תאורה, אוקיי. עם הכל.
אז יש לי איזושהי הערכה שמדובר באדם שדווקא מתקן אנשים, ופחות מחסל אותם. אז בוא תציג אותו באמת, קח את זה מכאן.
שלום לך, דוקטור שדות. קודם כל, בבקשה, תתאר לנו, הרובוטים נכנסו לרפואה לפני שנים, באיזה תחומים הם פועלים?
זה באמת שאלה טובה, כי רוב האנשים ככה, כשמדמיינים רובוט, אז כמו שאתם תיארתם, זה סוג של, חושבים על זה כמו האי רומבה שמנקה את החדר לבד, או...
זו האסוציאציה החדשה. אנחנו כולנו גדלנו על רובוט שבא לחסל כמובן, ילד שבעתיד יהפוך להיות מנהיג המורדים, משהו שקשור במוות.
טרמינטור כזה,
כן, כן. בדיוק. אבל לא.
אבל ממש לא, כן. היום בעצם הרובוט זה תחום שנכנס לכל תחום בחיים שלנו. אנחנו רואים את זה, אני אגיע בסוף לרפואה, אבל אנחנו רואים את זה בעצם עם אובר, שמפתחת מכוניות שנוסעות לבד, שזה בעצם סוג של רובוט שמפעיל את הרכב שנוסע לבד. ושמענו עכשיו על התאונה שהייתה בארצות הברית, שהרכב הזה, הסלף דרייבינג, קאר של אובר, שמה...
דרס
מישהי או לא דרס.
זאת אומרת שרובוט קודם כל לא חייב להיות בדמוי אדם, כפי שאנחנו מדמיינים, או בדמות שואב אבק כזה נע.
בדיוק.
יכול להיות בשלל תצורות.
בדיוק. הרובוט בעצם, העיקר להבין ברובוט, שזה בעצם סוג של בינה מלאכותית, שאנחנו נותנים לכל המכשירים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם היום. ויש לנו למשל את הטלפון הזה, שאנחנו כולם...
הוא נחשב לרובוט, הטלפון שלנו?
זה לא נחשב רובוט, אבל יש בזה כבר את הבינה המלאכותית הזאת. זה סוג של פלטפורמה שפעם היינו משתמשים בזה רק בשביל לדבר, נכון? נכון. היום אנחנו שמים על זה ווייז, וזה גם מלמד אותנו לאן לנסוע, אומר לנו לאן לנסוע. יש לנו... כל החברות מתעסקות בזה היום, וברפואה זה נכנס חזק מאוד בכל מיני תחומים. גם בניתוחים, שזה אני אדבר איתכם גם, וגם ברדיולוגיה. פעם רופא היה לו צילום של ה-CT, של הצילום חזה, והוא היה מסתכל ומתחיל לחפש גרורות. היום הרובוט של הבינה המלאכותית יודעת לקחת את כל הגוונים האלה של האפור שיש ב-CT או בצילום חזה, ולחפש גרורות שהעין האנושית לא יכולה למצוא אותם. לפני שהיא יכולה למצוא אותם. יש לזה כל מיני אלגוריתמים שהם לוקחים מלוויינים של נאסה, שהם בנאסה פיתחו כל מיני אלגוריתמים למצוא כל מיני מים וככה בכוכבים, לוקחים את זה ומיישמים את זה ברפואה. ואנחנו, אני עכשיו בסוף מגיע אליי, אל הכירורגיה. אנחנו בכירורגיה, הרובוט, זה בעצם לקחת את כל היכולות האנושיות שיש לנו, זה לא מכשיר שמחליף אותנו. זה לא שיש איזה אי רומבה שנכנס לבטן ומתחיל לעבוד שם לנקות לבד את הגידולים.
עוד שדיברו בזמנו על ננו רובוטים שיכנסו פנימה ויעשו שם עבודה, אבל עדיין לא.
אז כן, ייקח עוד כמה שנים. אני מאמין שגם לזה נגיע בתחומים מסוימים. אולי באמת אחרי זה נדבר על לאן אנחנו מגיעים בעתיד. אבל מה שיש לנו היום, היום יש לנו מכשיר, הרובוט.
תתאר אותו אולי.
שאני אתאר, בדיוק, אני אמחיש אותו קצת. כן. אז בעצם מה שקורה זה שיש את החולה ששוכב על השולחן מורדם. ופעם, עד לפני לא הרבה זמן בכלל, עד לפני נגיד 6-7 שנים, הדרך היחידה הייתה לעשות חתך בבטן ולנתח אותו עם הידיים שלך, עם העוזרים שלך ולעשות ניתוח. היום מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים דרך חורים קטנים מאוד את הזרועות של הרובוט, שזה ידיים זעירות, קטנות קטנות קטנות, שאנחנו מכניסים אותם מחורים של פחות מסנטימטר לתוך הבטן, ואני יושב בעצם בצד, לא קשור לרובוט, אני לא סטרילי, אני לא מתרחץ, אני לא מחטא את הידיים שלי. אני יושב בצד ומפעיל בשלט רחוק את הרובוט. זה מאפשר לי כל מיני יתרונות.
האם אתה רואה משהו? זאת אומרת, יש שם מצלמה?
בדיוק, זהו. בדרך החורים הקטנים האלה, אנחנו גם מכניסים מצלמה כזאת של המוסד, משהו קטן כזה שנכנס לבטן.
כמה לפי מקורות זרים.
לפי מקורות זרים, כן, זה לא של המוסד, אבל משהו עם יכולות דומות.
ואתה בכלל נמצא במקום אחר, לא לגמרי אחר, אבל לא ממש על החולה עצמו, נכון?
לא על החולה.
ומה היתרון ברובוט הזה?
אז יש הרבה מאוד יתרונות לרובוט הזה. אני אתחיל מכמה דברים ככה בסיסיים, טכניים בסיסיים. הדברים הטכניים הבסיסיים זה שהיד האנושית, כמו העין האנושית, שהיא רחוקה מלהיות מושלמת, גם היד האנושית, לפעמים יש רעד, רעד טבעי, כשאתה מחזיק את המכשירים שלך, יש לך איזשהו רעד טבעי. הרובוט יודע לקחת עם כל האלגוריתמים המתוחכמים האלה שהם לוקחים מנאסה, ולעשות ממוצע ולנטרל את הרעד הזה. אז זה דבר אחד.
ולהיות מדויק.
מדויק הרבה יותר. אתה יכול להגיד לו, כל סנטימטר שאני זז, אתה תזוז מילימטר. אז זה נהיה הרבה יותר מדויק.
כמובן שיש גם ניתוחי מוח, אני משער וכולי.
ברור.
ששם זה אפילו, יש משנה חשיבות לכל רעידה קטנה כזאת.
ברור, ברור. גם בבטן אנחנו מנתחים, עשינו לפני יומיים ניתוח אישה, היה לה גידול שיצא מהעצבים של האגן. ממש יצא, גידול שהמקור שלו זה העצב.
וואו.
עכשיו, וזה היה ממש במרכז שם, בסוף של עמוד השדרה למטה באגן. עכשיו, אם אתה פוגע לה שם בעצבים, אז זה מפריע לה בהליכה, בשליטה על כל מערכת הרבייה והאגן והשתן, הכל. אז זה לא רק במוח חשוב, זה בהרבה מאוד מקומות, בכלי דם בוודאי. אז זה יתרון אחד, הדיוק הזה, הכמעט מושלם.
שוב נזכיר מה שאמרת, שאפשר לייצר יחס כזה שאתה נע סנטימטר והרובוט נע מילימטר. זאת אומרת, איזשהו מכפיל. שמסייע לי, כן.
בדיוק, רזולוציה כזאת.
אתה מזכיר גם את תחום הצילום והייצוב מצלמה וכו', אבל מן הסתם בתחום שלכם זה טיפה יותר חשוב.
ואתה רואה הכל בתלת מימד.
אז זהו, עכשיו המצלמה. המצלמה שאנחנו מכניסים, האיש שלקחנו מהמוסד, זה מצלמה תלת מימדית. אז אנחנו, עכשיו, עד עכשיו הניתוחים, אם היינו עושים, היינו נגיד רואים על טלוויזיה לפעמים דברים, דו-מימדי הכל. פה אתה כאילו בתוך איזה רחפן, בתוך הבטן, רואה הכל בתלת ממד, רואה את התחול בתלת ממד, רואה את הכבד בתלת ממד, הכל, יש לך תחושה גם של מרחק, חוץ מזה שאתה יכול לעשות הגדלה פי 10, X10. זה, שוב, דברים שהעין הרגילה שלנו לא יכולה לעשות. יש לנו זום קטן בעין, אבל אין לנו X10. אז זה דברים שמאפשרים לנו בסוף. עכשיו, חוץ מזה נגיד, לרובוט, לי יש שתי ידיים. לרובוט יש 3 ידיים, כן? אז זה גם יתרון. תנסה לחשוב על עצמך עם 3 ידיים. יש בזה כמה יתרונות.
כמלצר, אבל אין לי שום רעיון אחר, אבל כנראה שיש עוד תחומים שבהם זה יכול לסייע. מעניין.
כן. עכשיו, הידיים שלו גם מסתובבות, נגיד 360 מעלות. היד שלנו לא יכולה לעשות את זה. ביום טוב, אולי 180 מעלות, נכון?
זה משהו שנמצא בעבודה שוטפת היום בבתי חולים?
כן, בוודאי. בוודאי. טוב, לא בכל בתי החולים, כי זה באמת... זה
מכשיר יקר.
בדיוק. זה מכשיר שהוא לא זול. ההשקעה הראשונית היא לא זולה. למרות שבסוף אני חושב האוטקאם הסופי, אני אדבר איתכם אחרי זה על התחשיב הכלכלי הסופי, אבל מבחינת ההתחלה לא הרבה בתי חולים יכולים להרשות לעצמם את זה. בארץ יש אולי 7 בתי חולים שיכולים להרשות לעצמם את זה, ולכן אין את זה בהרבה בתי חולים. ואז לרכוש את המיומנות הזאת זה בעצם זה מיומנות ייחודית. אני הייתי בארצות הברית, התמחיתי ב... לא יודע אם הצגתי את עצמי אפילו בהתחלה כל כך, אבל אני רופא בעצם שמתמחה בניתוחים, וההתמחות הספציפית שלי זה גידולים בבטן, זה ככה. ואז התמחיתי בארצות הברית בבית חולים שנקרא Memorial Sloan Kettering, זה בית חולים אחד המובילים בעולם בתחום הסרטן, ואני התמחיתי בניתוחים של הסרטן. בבית חולים הזה הספציפי יש להם בין 15 ל-20 רובוטים, כשאנחנו בכל ישראל יש לנו באזור ה-7-8 רובוטים.
כן.
ובגלל זה הטכנולוגיה הזאת היא באמת היא לא נפוצה.
ושם יש משנה חשיבות לעובדה שמדובר ברובוטים דווקא במקרים של סרטן.
בדיוק, כן, בגלל שזה סרטן.
כל תא חשוב.
כל, כן. בדיוק, כל בלוטת לימפה, כל קשרית, כן. לימפה, שאתה מוציא, הראו שבסוף ככל שאתה תוציא יותר קשריות לימפה בצורה יותר מדויקת לאורך הפיזור הטבעי של הסרטן,
וואו.
אז התוצאות של השרידות של המטופל היא ארוכה יותר.
דוקטור שדות, אתה יכול לספר לנו על מקרה מיוחד שהיה אצלך בטיפול?
בוודאי. בסוף, אתה יודע, בסוף, בתחום הזה של רפואה, כל מקרה הוא בעצם מיוחד, וכל בן אדם זה בסוף לא רק הרובוט והניתוח והגידול, זה גם הבן אדם, אי אפשר להפריד את הדברים האלה, הנפש והגוף עצמו, וכל מקרה כזה זה שילוב ייחודי, תמיד. אבל אם אני מנסה לחשוב על כמה מקרים ככה פה לשידור מהימים האחרונים, אז אני חושב נגיד על בחורה שפגשתי לפני 3 ימים במרפאה, בת 27-8, שניתחתי אותה לפני 1.5 חודש כי היה לה גידול בתחול. פתאום התחילו לה כאבי בטן לאט לאט, והגיעה לבית חולים, בסוף עשו לה סיטי, ובסיטי רואים גידול גדול מאוד, משהו כמו איזה אבטיח בבטן, ממש ענק, תחול ענק, ממש ככה. ועשינו לה ניתוח, הוצאנו את התחול, גידול מאוד נדיר, שתיארו רק 7 מקרים כאלה בכל העולם, בכל השנים, בספרות. עשינו חיפוש וברור, גידול שהוא בסוף לא סרטן, אבל האנשים האלה, מה שיודעים, ששליש מהם יפתחו סרטן במקום אחר. ואז זה סוג של חתונה קתולית, וכל השיחה עם המטופלת והמשפחה שבאים להבין, ואף אחד לא ממש יודע יותר מדי. אבל זה מין דברים מיוחדים כאלה ברמה האנושית, שאתה, זה חתונה קתולית שלך עם המטופל, כי אתה תעקוב, כן. אחריה כל השנים עליו.
אם תגיד... כבר להיות נשוי למישהו קתולית, זה מישהו שיודע להפעיל רובוט שמסיר גידולים כמובן. זה, זה בחתונה הפעם זה מוצדק הדבר הזה. מערך הזה, כן, לגמרי.
תגיד, דוקטור שדות, ברגע שאתה יושב והחולה נמצא על השולחן, 3 הזרועות בתוך הבטן, אופ, פתאום תקלה. הרובוט לא רוצה להמשיך. מה עושים במקרה כזה?
יש מקרים כאלה שהרובוט... נוטל פיקוד ומתחיל לחסל את החולים.
עוד לא תוארו מקרים כאלה של רובוטים שהחליטו...
האמת שזה מסוכן בג, אבל טוב, זה בג הוא...
כן, כן.
מפסיק לעבוד, היה מקרה כזה?
זה לוחמת סייבר כבר מה שאתה מוביל אותנו.
אם כן, האיראנים יגרמו לרובוטים לחסל את החולים.
היה מקרה כזה?
מקרה כזה שרובוט ממש תפס עצמאות והתחיל לחסל אנשים, עוד לא קרה.
אבל שפסיק לעבוד.
אבל כן, אנחנו מכירים מקרים ש... פתאום יש הפסקת חשמל, נכון? אז יש בטריה לגיבוי. אבל לפעמים כל מערכת היא לא מושלמת, לא הגוף האנושי ולא הרובוט. מה שבטוח, יש לנו כמו בכל, כל, אתה יודע, עם כל אמצעי טכנולוגי, יש לנו את האלגוריתם שלנו למקרה ופתאום נתקע המכשיר, המכשיר לא נפתח, לא נסגר. יש לנו את האלגוריתמים שלנו. חוץ מזה, שזה שאני יושב בצד, עדיין יש עוד רופא, חירוג, שעובד איתי ביחד, אנחנו לא עובדים לבד, והוא על החולה, סטרילי, מוכן לטפל בכל בעיה.
למה הכירורגים מצפים בעתיד מבחינה טכנולוגית?
וזאת תהיה השאלה האחרונה, הרי כי מעדכנים אותי שכבר מלאכי חזקיה רוצה להיכנס עם המבזק, אז בבקשה. בסדר.
אז מבחינת העתיד בכירורגיה, בעצם, אתה יודע, השמיים הם הגבול, אנחנו, כמו שדיברנו קודם על הטלפון, שזה פלטפורמה שאנחנו שמים עליו Waze, אותו הדבר יש לנו עם הרובוט. אנחנו לוקחים את הרובוט הזה, ואנחנו שמים עליו את ה-Waze הרפואי שלנו, שזה אנחנו לוקחים את ה-CT וה-MRI וה-PET-CT, ומלבישים את זה על התמונת תלת מימד שאני רואה מהמצלמה, היא המיוחדת. אנחנו מלבישים על זה את ה-MRI, ואנחנו רואים פתאום דרך הקיר, כי אם כבד, נגיד, או תחול, זה איבר שהוא אטום, אי אפשר לראות דרכו. עכשיו, כשיש לי את ה-MRI מולבש עליו, אני יכול לראות את הגידול מבעד לקיר, ואני יכול לראות את כלי הדם מעבר לזה, ואז אני יכול מצד אחד לשמור לא להיכנס לגידול, ולהשאיר תאי סרטן מאחוריי, ולא להיכנס לכלי הדם, ולהתחיל לעשות דימום.
וואו, טוב, אז אנחנו נסכם עם המשפט, אם כבר להיות חולה, עדיף היום עם רובוטים, ולא לפני 10 שנים, לא? תמיד, זה משפט שהוא תמיד נכון.
תמיד כדאי לו להיות חולה, אבל...
אבל אם כבר עדיף היום.
עדיף בעוד 10 שנים אולי.
טוב, אנחנו מודים לכוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג, תודה לך אריה, ותודה רבה לדוקטור ערן שדות, כירורג בכיר במרכז הרפואי רבין בילינסון, הוא מפעיל רובוט שבאמצעותו מנתחים אנשים, מי היה מאמין שבמקום להשתלט על העולם ולחסל אותנו, הם עוזרים לנו. היה שווה לעשות שלום עם הרובוטים. ועכשיו אנחנו עוברים בשידור חי לעיר תל אביב יפו, שם יושב בבית קפה טרנדי גואל פינטו, כשלידו שייקספירולינה אספרסי כפול ומלצר, ששיחק בדרמת נאורים פופולרית. גואל, מה קורה שם בתל אביב? מה אתם עושים שם כל היום? מה אתם יושבים בבתי קפה ולא עובדים?
מה עם הלימון? מה עם הלימון?
נכון, דודו. לימון וסודה.
בדיוק ככה. שלום דודו, תודה שאתה, תודה שאני איתך, תודה שאתה איתי. היום בשעה 9 כבכל יום גם כן תרבות. אנחנו היום נציין את יום 9 במאי, יום הניצחון של הצבא האדום על גרמניה הנאצית. נעשה את זה בכמה פנים. אנחנו גם נדבר עם דוקטור דני אורבך, הוא היסטוריון צבאי, שיתן לנו קצת רגע ובעיקר יסביר לנו מדוע הרגע הזה בהיסטוריה כל חשובה לנו היהודים והישראלים לא נמצאת בדי-אן-אי הישראלי.
כן, אולי רק בשנים האחרונות באמת מזכירים את זה, אבל אני זוכר עוד בילדותי כשהיו כל מיני אנשים שצועדים עם מדליות, חשבו שהם קוקויים, לא הבינו שאלה הצילו אותנו.
ויותר גרוע מקוקויים, אולי גם אפילו אויבים, היה איזשהו מין דמון שהגיע משם.
מדהים הדבר, כמה היינו בורים.
אז אנחנו ננסה להכניס את זה יותר לקונטקסט היסטורי, וגם כל מה שחשוב עבורנו כאן הישראלים. נדבר על ה9 במאי, גם דרך קונצרט חשוב שיתקיים הערב, וגם לנה רוזובסקי שלנו, עורכת ומגישה בכאן רקע וכאן תרבות, תדווח לנו מתוך המצעד שיתקיים כאן בישראל. היא תדווח לנו מתוך המצעד ממש. חוץ מזה, קרקרת אתמול בערב, אני מניח.
מה, שמה, התרגשתי כאילו אני שם על הבמה. אני באמת, זה היה מרגש.
את מי?
כולנו, לא? לא התרגשת?
עשית ככה עם הידיים וזה?
לא, הייתי בהתקף חרדה כזה.
אוקיי.
הייתי בטלוויזיה ופניתי לפסיכיאטר.
אז אכן, נטע ברזילי אתמול עלתה לבימת חצי הגמר בליסבון. היו רגעים לחוצים קצת, לא? ככה דודו. היה רגע שחשבנו שאולי...
ישבנו בבית.
הגזמנו.
כן, ופה היה נשמע כמעט זיוף, לא זיוף, פתאום כולנו הפכנו להיות למבינים בניואנסים.
בדיוק.
אבל בסופו של דבר...
עלינו אל הגמר, נכון.
כן, והגימיק עבד.
נכון, נכון, עלינו אל הגמר, זה היה ערב משמי מאוד, האיכות השירים לא הייתה גבוהה במיוחד, נדבר על הערב כולו, וגם על העלייה של נטע ברזילי אל הגמר, כאמור, אנחנו עדיין לא יודעים איזה מספר היא תהיה בגמר ביום שבת, איזה שיר היא תהיה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל ברגע שנדע כמובן גם על זה נדבר, ופסטיבל כאן. פסטיבל כאן נפתח אתמול בעיר הדרומית בצרפת, עדיין נחשב כאחד מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם. אבנר שביט, מבקר הקולנוע של אתר וואלה, נמצא שם, והוא ידווח לנו על ערב הפתיחה.
אגב, הגמר של האירוויזיון, יש עוד חצי גמר, נכון?
יום חמישי הקרוב, מחר.
מחר?
נכון.
ואתה תהיה הפרשן שידבר על גבי הוויז'ן, אתה תפרש את התחרות?
אז נעשה את זה, זה יהיה מעניין, כי אתה תהיה לפני התחרות, בתוכנית שלך בכאן 11, נכון. לילה טוי אירופה, אתה תשדר את זה בכאן 11, ואני במהלך השידור עצמו של חצי הגמר השני, יחד עם הצ'ייסר, הצ'ייסר שלנו, יחד זה... אנחנו נלווה את, בקולנו בלבד, כן? לא...
בינינו יש למה לחכות, כי באמת שאר השיר, אני מודה שנטע הייתה משב רוח מרענן בשלל שירים שהיו, לא יודע, זה סתם, שירים כאלה לא מפתיעים.
שירים לא מפתיעים, אבל...
התרנגול יתקיל.
התרנגול יקרקר, אבל צריך לומר שמתוך החצי גמר הזה שיתקיים מחר, דווקא משם יש כמה אימורים למנצחים הגדולים, בראשם נורווגיה. אבל
שווה לצפות בזה בבחינת דע את האויב.
בדיוק ככה.
טוב, אנחנו מודים לגואל פינטו, שתוכניתו משודרת מדי יום בשעה 9 בכאן תרבות. אתה כמובן מוזמן לעזוב את בית הקפה, שם אתה יושב. לעלות אל האולפנים ולהתכונן לתוכנית שלך. תודה רבה על השיחה הזו.
בוקר טוב, דודו.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז אנחנו קודם כל נודה לכל מי שעמל על השידור שלנו, ואז ננצל אתכן לעוד שאלה בתחום בענייני זיכרון. קודם כל נספר לכם שהעורך והמפיק שלנו הוא רז חסון שמייר, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה, ותודה רבה לכם שהזנתם לנו. אנחנו נשארים כאן לעוד שעה, ואז תוכלו להזין לגואל פינטו ולתוכניתו גם כן תרבות. אני אזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד תודה גדולה לדוקטור עינת שפרינצק ולדוקטור נועה פינסקר זכריה, שתיהן ממכון דוידסון. איתן אנחנו נמשיך לדבר על הזיכרון גם קצת עכשיו ובעוד בשעה הבאה. תודה כמובן לאיש הרדיו של כאן, אריה גולדנברג שהגיע לכאן, ולדוקטור ערן שדות, כירורג בכיר במרכז הרפואי רבין בילינסון. תודה לכם, זה היה מרתק, וכל הכבוד, שמה, זה חתכת מקצוע בחרתם. כן.
תודה.
כן, כיף גדול. בואו ננצל, נותרו עוד שתי דקות, ננצל אולי שתי הדקות האלה, כדי לעסוק לפחות בחלק מהתשובה לשאלה, האם זיכרון אנושי יכול לעבור בין דורות, זאת אומרת בתורשה? אם קרה לי משהו, זה אומר שמה, שהבן שלי יזכור שזה קרה לו? הרי זה לא הגיוני.
נכון, זה לא נשמע הגיוני. אבל לפני כמה שנים באמת התפרסם מחקר שככה עשה סערה מאוד מאוד גדולה בעולם המחקר. זה ניסוי שבעצם מה שעשו זה חשפו עכברים לריח מסוים, שבעצם מדיף אותו חומר שנקרא אצטופנון, ובעצם כל פעם שהם נחשפו לריח, הם קיבלו איזשהו שוק חשמלי ברגליים, ויצרו איזושהי התניה פבלובית, מה שנקרא. זאת אומרת שכל פעם שהעכברים ידעו שהם מריחים את אותו הריח, הם התחילו לפחד, אוקיי? הם יצרו אצלם את התחושה של הפחד. והדבר המאוד מאוד מפתיע היה, זה שראו שהעכברים האלה, כשהם המליטו גורים, הם גם, ברגע שהם הריחו את אותו הריח, הם הגיבו בפחד. די, למרות שהם מעולם לא נחשפו לאותו שוק חשמלי.
נשמע כמעט לא הגיוני.
ולא רק זה, גם הדור השלישי הפגין את אותו פחד מהריח. די. למרות שהם לא נחשפו לאותו גירות.
אז מה זה אומר שטראומה זה משהו שיכול לעבור לא רק באמצעות ההתנהגות שלי כהורה? כי אנחנו יודעים שגם החינוך עצמו, או הסיפורים וכולי, זה גם משהו שיכול להעביר טראומה כמובן.
כן, כי עיקרון... כי עיקרון, בעצם התחושה הזאת של הזיכרון של הפחד, זה משהו שהצליח, הם הצליחו להראות שהוא עובר לצאצאים. איך זה קורה ומה זה קורה, אפשר להסביר בהמשך.
טוב, הצלחת לדכא אותנו, זאת אומרת שאם אנחנו אוכלים כפה בחיינו, זה עובר אוטומטית לילדים?
לא נסחף, אבל אני לא בטוחה שכאפה ספציפית אחת.
לא כאפה כמטאפורה לחוויה לא נעימה. טוב, אנחנו עוסקים בזיכרון האנושי. נמצאות איתנו כאן חוקרת מדעי המוח, דוקטור נועה פינסקר זכריה ממכון דוידסון, והביולוגית החישובית דוקטור עינת שפרינצק, גם היא ממכון דוידסון, ואיתן אנחנו תוהים על קנקנו של הזיכרון האנושי. מיד נבין, נשלים את השיחה על זיכרון שעובר בתורשה, וגם נגלה מהי הקיבולת של הזיכרון שלנו. אפשר למדוד את הקיבולת של הזיכרון שלנו, כפי שמודדים קיבולת של זיכרון של החסן היד, דיסק און קי או מחשב? מיד נגלה, וגם נדבר על מחלות של זיכרון, זאת אומרת, אנשים של לא זוכרים טוב, אבל כממש מחלה, לא סתם משהו שחומק לנו מהזיכרון, וגם נדבר על עוד עניינים, כמו למשל כוכב לכת מסתורי שחוקרים גילו, והוא נחשב לכוכב הלכת החשוך ביותר בעולם, כי הוא בולע כמעט את כל האור שפוגע בו. וגם נספר לכם על אירועי יורי'ס נייט, לילות יורי גגארין, שיערכו הערב באזור תל אביב יפו לציון 57 שנה לטיסת החלל המאוישת הראשונה בהיסטוריה. מיד נדבר גם על זה ועל עוד עניינים. העורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה לכם שאתם מאזינים לנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות יישומון חינמי שנקרא כאן OD, כאן בעברית OD באנגלית, כאן עוד, משחק מילים כזה, היישומון הוא חינמי, כך תוכלו להאזין לכל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד של כאן תרבות, ובכלל אתם מוזמנים להוריד את היישומון בחנות האפליקציות שלכם. בואו נשלים את השיחה, דוקטור עינת שפרינצק, על זיכרון שעובר בתורשה, משהו שנשמע כמעט לא הגיוני.
נכון.
כי איך אפשר לזכור? משהו מקודד? איך זה קורה פיזית?
אוקיי, אז איך זה בעצם קורה פיזית?
כי את יודעת, אני משער שאנשים שעוסקים בתורות רוח למיניהם, ואולי יכולים להסביר שאנרגיה עוברת, אבל אתם מדענים. איך זיכרון עובר?
אוקיי, אז מה שבאמת מפתיע בתגלית הזאת, שהחוקרים בעצם יראו, שאותם מחברים, אני רק אזכיר, זה אותם מחברים שחשפנו אותם לפחד, ופחד כתוצאה, הם העריכו ריח מסוים, ואז בעצם גרמנו להם לתחושה לא נעימה, ובעצם זה גרם להם לפחד כל פעם שהם העריכו. ואותו דבר בעצם עבר גם לילדים וגם לנכדים שלהם. אז בעצם איך זה בעצם קורה? ואותם חוקרים הראו שאין הבדל בין העכברים שנחשפו לפחד לבין כאלה שלא, בהרכב של ה-DNA, של הקוד הגנטי, ה-DNA נשאר אותו דבר, אוקיי?
זאת אומרת, המידע לא עובר בקידוד
לא
גנטי.
המידע לא עובד בקידוד גנטי, אוקיי. אלא נוצר שינוי אחר, שהוא זה שעובר בתורשה, שינוי שנקרא שינוי אפיגנטי, אוקיי?
מה זה אומר?
אז מה זה אפיגנטיקה? אוקיי? מה זה שינוי אפיגנטיקה? אז אפיגנטיקה זה בעצם שינויים ביוכימיים שקורים על ה-DNA שלנו. אוקיי? אז בוא נסתכל, בוא נחשוב רגע על אנלוגיה, מה זה אפיגנטיקה. אז אם אנחנו מתייחסים ל-DNA, לקוד שמקודד אצלנו, הקוד הגנטי כמילה או כמשפט, אז אפיגנטיקה, שינויים אפיגנטיים, זה בעצם הניקוד, זה כמו הניקוד שנמצא מעל ומתחת למילה. אוקיי? זאת אומרת שאת אותה מילה אנחנו יכולים לקרוא בשתי צורות, נכון?
אוקיי.
אז בעצם, ואז כשאנחנו משנים את הניקוד, המילה יכולה לקבל משמעות קצת אחרת, אוקיי? אז בעצם זה מה שעבר בתורשה בין העכברים לצאצאים שלהם, אבל אותו הניקוד, הניואנס.
אבל, זהו, זה הניואנס, אבל איך הניקוד הזה מתבטא באמת במשהו פיזי אצלנו?
אוקיי, זו שאלה מצוינת.
המטאפורה ברורה, אבל אוקיי, מה זה אצלנו?
נכון, אז בעצם ההשפעה האפיגנטית היא משפיעה על רמות ביטוי של אותו גן, שאחר כך הופך להיות לחלבון ומתבטא בגוף שלנו. אוקיי? זאת אומרת שיש לי פה איזשהו, אפשר להגיד איזשהו כפתור ווליום, שמגביר או מנמיך את אותו ביטוי, אוקיי? של איזשהו חלבון מסוים. וזה עובר בעצם בתורשה, אותו הניקוד, אוקיי? אותו הניקוד הספציפי שגורם לנו לגוף לקרוא קצת אחרת את המילה, אוקיי? ולבטא אותה קצת אחרת. עוד מחקר שהתפרסם לא מזמן על ידי קבוצת חוקרים בהר סיני בניו יורק, הם בעצם בדקו את ההרכב הגנטי של ניצולי שואה. והם רצו לבדוק האם בעצם מה שהם עברו והחוויה הטראומטית שהם עברו בימי חייהם השפיע גם על הצאצאים שלהם.
כן.
ובאמת לקחו 32 ניצולי שואה שיש להם צאצאים שידוע שהם סבלו יותר מאחרים מהפרעות נפשיות כלשהו, וישבו אותם למשפחות יהודיות אחרות שלא עברו את השואה. ושוב, רואים שיש פה איזשהו הבדל אפיגנטי שהם הצליחו, הם העבירו לצאצאים שלהם, וואו. שגרם להם להיות יותר חרדתיים. אוקיי? זה קשור לאיזשהו רמות של הורמון קורטיזול שנקרא, וגם הצליחו להראות שזה עבר בצורה אפיגנטית. שוב, אני רוצה לסייג ולהגיד שמדובר בממצאים ראשוניים, עדיין אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד הוכחות משמעותיות, אבל זה בהחלט מחקרים שככה גרמו לסערה מאוד מאוד גדולה בעולם.
שוב, אני משער שזה לא בטוח שזה הדבר היחיד, אני משער שיש גם השפעה על ההתנהגות שלך, ועל איך שאתה מתנהג לילדים שלך ושלל עניינים.
נכון, אבל נכון, כשאנחנו עושים ניסוי על עכברים, אנחנו יכולים לשלוט גם על זה. למשל, בניסוי שעשו עם העכברים, לקחו נקבות, ועשו להם הפריה עם זכרים שעברו בעצם את ההתניה עם הריח, כדי באמת לשלול את זה, שהם למדו את זה, זאת אומרת, הצאצאים למדו מהאימהות. אבל טוב, בבני אדם אנחנו לא כל כך יכולים עדיין לשלוט בזה, אבל, אבל בהחלט אתה צודק, זאת אומרת, יכולים להיות עוד גורמים ומנסים לתכנן ניסוי ככה שבאמת אנחנו שוללים את הגורמים האלה.
אגב, ומראים. גם דברים טובים עוברים בזיכרון טוב עובר בתור השעה או שרק טראומות? האם אנחנו בקורבנות
שלה? אז זהו, אני משערת שמאוד יכול להיות שכן. זאת אומרת, אני לא חושבת אני לא, את יודע מה, אני בעצם לא יודעת, כי יכול להיות שבאמת לטראומה יש איזשהו יתרון להעביר אותה לצאצאים, ולזיכרון טוב פחות. אבל אני לא חושבת שמישהו בדק את זה, אני לפחות לא מכירה איזשהו מחקר שבדקו.
צריך לקחת עכברים ובמקום לחשמל אותם, לצ'פר אותם.
לצ'פר אותם.
להתעלל בהם. טוב, כן? אנחנו נעבור ברשותך לשאלה מתבקשת בתחום הזיכרון, וזה כמה הזיכרון שלי מכיל? כמה ג'יגה, כמה טרה, או שאם הוא לא מכיל מספיק, אני צריך לרכוש מקום בענן בעשרה שקלים לחודש. כמה
הזיכרון? כבר נחבר אותך למוחות אחרים שזמינים לנו פה.
האם, אגב, זו שאלה טובה, האם האינטרנט... הוא גורם לנו לזכור פחות, כי אנחנו כביכול לא צריכים לזכור.
או, אז אבל... יש שאלה טובה שהיא שאלה צדדית בעניין הזה, אבל אכן כבר עשו מחקרים שמראים שבאמת אנחנו מאוד מאוד סומכים על הגיבוי הזה שיש למוח שלנו באינטרנט, עד כדי כך שאנחנו לא טורחים לזכור הרבה דברים שבעבר טרחנו לזכור.
מה זה, אפילו מספרי טלפון, נעזוב את גוגל או את המיפוי של הרשת, מספרי טלפון אנחנו כבר לא זוכרים. אני לא יודע להתקשר לחברתי או לאמא שלי אם אין את השם.
בהחלט, אז אם אתה נניח לוקח נבדקים ושם אותם קבוצה אחת, נגיד אתה נותן לה להשתמש באינטרנט, וקבוצה שנייה אתה לא נותן לה להשתמש באינטרנט, אחר כך אתה תראה שאלה שנתת להם להשתמש באינטרנט, אפילו שאלות הכי טריוויאליות, כמו מה בירת מדינת ישראל, למשל, הם ילכו לאינטרנט לחפש, כי הם כבר רגילים.
אתה לא סומך אפילו
עליו. בדיוק, הם כבר רגילים להסתמך על האינטרנט.
טוב, אז שאלת השאלות, כמה הזיכרון של המכיל, המוח מכיל?
אז יש שאלה מאוד מאוד טובה, כי יש כאלה שהיו רוצים להאמין, אולי בצורה קצת רומנטית, שכל דבר שעברנו אי פעם בחיים שלנו, בעצם נמצא איפשהו במוח.
יש טענה כזו, לא?
יש בהחלט טענה כזו.
אנשים שזוכרים הכל וזה, לא?
יש אנשים שבאמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שאכן זוכרים הכל. זאת אומרת, יש אנשים שהם, יש להם סופר זיכרון, שלא משנה, אתה תגיד להם מה היה ב-19 במאי 1977, הם הזכרו מה הם עשו, על איזה כיסא הם ישבו, מה הם לבשו ומה הם אכלו.
וזו קצת אפילו מחלה הייתי מעז לומר, כי לא בטוח
נכון, למרות שהם חיים ומתפקדים, הם לא בהכרח יותר אינטליגנטים דרך אגב, הם פשוט זוכרים כל מה
שזו עוד שאלה מצוינת, האם אדם שזוכר הרבה הוא בהכרח אינטליגנט יותר, או חכם יותר, זו השאלה איך מגדירים כמובן.
כן, אז דווקא האנשים האלה הרבה פעמים לא יבצעו יותר טוב מאנשים אחרים במבחנים של אינטליגנציה. אבל אם אני מתייחסת לשאר בני התמותה, שזה...
אנחנו.
כן. אז קשה מאוד למדוד קיבולת של זיכרון. קשה לנו באמת כמדענים לומר כמה אירועי חיים אנשים זוכרים. ניסו לעשות מחקרים כאלה להעריך את הדבר הזה בחולדות. עכשיו, איך מעריכים דבר כזה? אנחנו יודעים שהזיכרון בעצם נמצא בתוך קשרים במוח. Okay? אנחנו יכולים לקחת את אזור הזיכרון במוח של החולדה ולבדוק כמה קשרים יש שם. ועל ידי זה לראות... מה פחות או יותר אנחנו מצפים שיהיה כמות הזיכרון או קיבולת הזיכרון.
אוקיי.
ויצא שבאזור הזה, במוח של החולדה, שהרבה יותר קטן משלנו, יש פחות או יותר מיליון ג'יגה.
מיליון?
מיליון ג'יגה, כן.
ג'יגה, אה, לא מעט.
הרבה מאוד.
בחולדה?
בחולדה, רק באזור הזיכרון.
תופס חולדה מיד מחבר אותו להרדיסק שלי. זה מדהים.
אז אנחנו יכולים לחשוב על...
עד כמה שאנחנו מתפעלים ממחשבים וכו', והדרך לאחסן מידע, הזיכרון הביולוגי הוא מכיל הרבה יותר.
פוטנציאלית הוא עצום.
וואו.
אם אנחנו חושבים על המוח שלנו שיש בו 86 מיליארד נוירונים, כל אחד מחובר בפחות או יותר 10,000 קשרים, אז כבר אפשר להתחיל להבין שאנחנו מסוגלים לפחות לאחסן הרבה מאוד.
כמה אנחנו מסוגלים לאחסן יחסית לחולדה?
לא ממש בדקו את זה. יש מחקרים של מטורפים לדבר.
כן, מעניין.
שלקחו נבדקים ומנסים ללמד אותם 10,000 תמונות, 20,000 תמונות.
זהו, שלמרות המספרים המפוצצים, אני משער שאם תתני לי עכשיו רשימה או קטלוג לזכור, אני אזכור אולי חמישה, זאת אומרת, שוב, הזיכרון הוא מופלא, אבל גם, אוקיי, את רואה, בבקשה.
אז בוא נעשה באמת איזשהו ניסוי קטן.
ניסוי קטן, יש לנו כאן עכבר, ויש לנו כאן חשמל.
יש לי רגע שאלה קטנה. תמיד אומרים שעדיף לא לזכור דברים חסרי חשיבות, כי אז זה מבזבז לך את הזיכרון.
רגע, אני יכול להחליט אם אני זוכר או לא? אני יכול להחליט?
אתה יכול, בהחלט. כן? ההכנסה של משהו לזיכרון שלך,
כן.
היא בעצם תלויה באיך התייחסת לזה. בגדול, עד כמה טרחת לקשר את זה לדברים שאתה כבר יודע.
רגע, רגע, זה אומר שהזיכרון, אני, ככל שאני מקשר פרט מסוים או פריט מסוים לדברים אחרים בחיים, ככה אני זוכר אותו טוב יותר?
בהחלט. בעצם הזיכרון הוא רשתות שיש לנו במוח, וככל שתיקח את הפריט מידע החדש ותכניס אותו לתוך רשת שכבר קיימת, יש לך סיכוי הרבה יותר טוב לשלוף אותו אחר כך בעתיד.
טוב, מצוין, אוקיי. בואו נעבור אז לניסוי, בבקשה.
אז נשתמש בך כעכבר המעבדה שלנו.
הנה, אני מחובר לחשמל, למאזינים לא רואים.
זהו, ניתן לך ריח, נפחיד.
והנה, הבן שלי נולד עם טראומה. כאן כמה דבר ונהיה, ניסויים באנשים בתאגיד. כן.
אז תזכרו, כן, לחולדה יש 1,000,000 GB, בואו נראה כמה יש לדודו.
אני משער ש... כמו חרק. אוקיי.
אוקיי, אני אקריא רשימה של מספרים, ואתה תגיד לי. נתחיל בממש פשוט. 2, 6, 5. המאזנים מוזמנים יחד איתנו לעשות.
אוקיי, אני צריך לחזור על המספרים?
כן, כן.
2, 6, 5.
מעולה. 1, 7, 9, 3, 6.
1, 7, 9, 3, 6.
אוקיי. בואו נעלה קצת את רמת הקושי.
אין טעם.
6, 1, 3, 9, 7, 6, 4, 0, 1, 8.
צימה אולפן, אני לא זוכר אף ספרה. משהו עם שש.
אוקיי, אז למה...
זה מרגיש כמו המשחק סיימון.
נכון. שאגב, זוכה לתחייה מחדש, לא יודע אם אתן מודעות לזה, זה משחק שהוא חי עכשיו מחדש. כזה. כן, אוקיי.
עכשיו שאלה טובה, כי אם לחולדה יש 1,000,000 GB ואנחנו אומרים שלנו יש יותר, אז למה התקשית לזכור רשימה שהיו בה בערך 10 מספרים כרגע? איפה זה נמצא?
לא יודע, אני הרגשתי שככל שאת מוסיפה ספרות ככה את מתנסית עליי יותר ורוצה להוכיח שאני טמבל. אבל לא, כנראה שיש עוד משהו חוץ מזה.
אוקיי, הסיבה, חוץ מהעניין הזה, כמובן, זה שיש הבדל מאוד גדול בין קיבולת של מה שנקרא זיכרון לטווח ארוך, לבין קיבולת של זיכרון לטווח קצר.
מעניין.
מה שאנחנו עכשיו בדקנו זה את הקיבולת של הזיכרון לטווח קצר שלך, והיא אצל כולנו מאוד מאוד מוגבלת. מדברים על מספר של 7 + -2. זאת אומרת, המספר של הקיבולת זה בין 5 ל-9 פריטים.
זהו.
בדיוק, זה מה שאנחנו מסוגלים לזכור לטווח קצר. אחר כך או שזה עובר לטווח הארוך וכבר נזכור את זה הרבה יותר, ושם אנחנו יכולים לזכור הרבה מאוד דברים, או שלא, או שזה פשוט יישמת ולא נזכור את זה יותר.
זאת אומרת, את בחנת את הזיכרון לטווח קצר כמובן שלי.
בדיוק,
okay.
ואי אפשר לאמן את זה, אי אפשר לשפר את זה.
די.
זה מה שככה ניתן לנו. הדבר שאתה כן יכול לעשות, אגב, אם אתה כן רוצה לזכור הרבה דברים לטווח קצר, זה בגלל שאתה יכול לזכור 7 פריטים, להפוך דברים, להפוך כמה דברים לפריט אחד. למשל, אם הייתי אומרת לך 6-1-3, אוקיי? אתה יכול להפוך את זה לנגיד תאריך השישי ל-13, השישי 2013.
נכון, או 613, או בדיוק, כן, שישה ל-13, כן.
ואז אתה תוכל לזכור יותר פריטים.
אז כן אפשר לרמות את זה איכשהו,
כן,
מספר הפריטים, מעניין.
כן, הביוני זיכרון שאנחנו מכירים,
זה מה שהם עושים?
כאלה, זה מה שהם עושים, הם מומחים בלקחת הרבה פריטים, ולהפוך אותם לפריט אחד, וככה לזכור אותם.
כמובן שאם יש סדר, או היגיון, או חוקיות, זה משהו שמאוד מקל עלינו, זה מיד, ברגע שהתחלתי להזכיר את הספרות האלה, ניסיתי למצוא חוקיות, ושם נפלתי גם, כי התחלתי להתעסק בחוקיות, במקום באמת בספרות עצמן, אבל זה מרתק. אז הזיכרון, למרות שאנחנו מחשבי על עם זיכרון על, עדיין הזיכרון הארעי, נשתמש אולי בשפת המחשבים, או הזיכרון לטווח קצר שלנו, יחסית מוגבל בין 5 פריטים ל-9 פריטים.
כן, הכניסה וואו. לזיכרון, הכניסה למקום הענקי הזה, היא מאוד מאוד צרה.
וואו. אבל זה כנראה מספיק לנו, לא? או שהספיק לנו לשרוד באבולוציה, אחרת לא היינו כאן.
זה הספיק, כי הרבה דברים לא חשוב לנו להכניס. הרבה דברים כן. שאנחנו רואים, אם אני אשאל אותך עכשיו על כל מיני דברים שאפילו נמצאים פה בחדר, יכול להיות שאתה לא תזכור, אפילו שאתה נמצא פה בחדר, אני מניחה, לא בפעם הראשונה, אבל אנחנו להרבה דברים לא שמים לב, לא חשוב לנו לקודד אותם בזיכרון, והם פשוט נשמטים.
טוב, אז אנחנו נערוך לכן מבחן זיכרון, ואז נשמע שיר. מי לדעתכן הטכנאי? נראה אם אתן זוכרות.
מקלר?
יפה! זכית בפיאט פונטו, בבקשה, מנכ"ל התאגיד בחוץ עם המפתחות.
יש לי בעיה של זיכרון לדברים חסרי חשיבות.
וואה, גם העלבת אותו עכשיו. תודה רבה. הנה הוא בוכה במרכז הבקרה. עכשיו נדבר על חגיגות לילות יורי שמגיעות לתל אביב, וככל הנראה גם לירושלים. אנחנו מיד נברר עם מהנדס החלל יואב לנזן, מהנדס בכיר בספייס.il, מה קורה בחגיגות יורי גגארין. נזכיר רק שיורי, על שמו החגיגות האלה, הוא יורי גגארין, הקוסמונאוט הרוסי שהפך לסמל. הוא טס לחלל בשנת 1961, ונחשב לאדם הראשון בהיסטוריה ששהה בחלל וחג סביב כדור הארץ. אז בואו נברר מה יקרה הערב במסגרת לילות יורי ואיכן. שלום למהנדס החלל יואב לנצמן.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אתה תדע ודאי טוב ממני, מה קורה הלילה במסגרת החגיגות?
אז הערב יש מקבץ של אירועים לפחות ברחבי תל אביב. יש כמה אירועים, שאחד מהם אירוע שאני מארגן בשם אגודת מאדים הישראלית ברביעיית פלורנטין, שזה בפלורנטין, תל אביב, בשעה 7:30. האירועים הם בחינם, לפחות האירוע שאני מארגן מתאים לכל גיל, ובו יהיו הרצאות ופאנלים, פאנל בנושא התיישבות על מאדים, בהנחיית דרור פויר, עם משתתפות דוקטור קרן לנצמן, שאתם מכירים, ודוקטור רעות סורק רומוביץ' והאנתרופולוגית דוקטור ענת רוזנטל, והופעה של הטרובדורים, של להקה שמבצעת שירים, והופעה אקוסטית של שירי חלל, ויהיה ערב ממש ממש מגניב.
אז רק נחזור על הפרטים, איכן ומתי, בשכונת פלורנטין בתל אביב, בדרום תל אביב, נכון? ברביעיית פלורנטין, זה ככה...
נכון, ברביעיית פלורנטין, שעה 7:30 בערב. ומחר יהיו עוד אירועים בירושלים, גם כן הרצאות ומופע סטנדאפ ועוד כל מיני אירועים נוספים. אפשר להתעדכן באתר של סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, שהם אלה שמפיקים את האירועים האלה.
אז שוב, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של משרד המדע על הערב. זה יהיה בתל אביב ומחר בירושלים. אוקיי, בבקשה.
כן, וחשוב לציין שהאירוע הזה של ליל יורי, שנחגג במאות מקומות ברחבי העולם, מילולית בכל היבשות בעולם, גם באנטארקטיקה, גם בתחנת החלל, וכל מיני מדינות נוספות שלא היינו מקשרים אותן באופן אינטואיטיבי לנושא של, חלל, סתם לדוגמה איראן ותאילנד ואתיופיה, בוליביה וגם ישראל. ואנחנו חוגגים בעצם את זה שהאנושות, בזכות הטיסה הראשונה של יורי גגארין, הפכה בין לילה ובהפתעה לגזע שוחר חלל, שאנחנו שולחים נציגי האנושות לחלל החיצון, וזה זו רק ההתחלה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מוצאים יותר ויותר אנשים, ובעתיד הקרוב מאוד אנחנו נראה הרבה טיסות מאוישות, וזה משהו ששווה לחגוג אותו.
כן, תחום החלל הרים ראש מחדש, וזה משהו מאוד משמח, כי היו שנים שבהם היה ניכר שכאילו האנושות מעט זנחה את התחום הזה, אבל דווקא בתקופה האחרונה פתאום יש תחייה מחדש.
זה נכון, כי התחום הפרטי הבשיל סוף סוף, ועכשיו חברות פרטיות עושות את מרב המאמץ, לפעמים בתמיכה ממשלתית, אבל היום החלל הוא בעיקר מסחרי, ולכן אנחנו רואים את זה, כי יש בהחלט ביקוש לתשתיות חלל ופרויקטים של חלל ואנשים שרוצים לצאת לחלל. וחשוב גם להגיד שהחלל מציין בשבילנו את העתיד. כשאנחנו מדמיינים עתיד או חושבים על איך יראה העתיד, בדרך כלל אנחנו מדמיינים את הסמל הזה של חללית מאוישת או אסטרונאוטים שנמצאים בחלל, וכשאנחנו רואים איזה הישגים אפשר להשיג בחלל, אז זה גם מראה לנו עד כמה אפשר להגיע רחוק אם אנחנו מסוגלים לדמיין את זה. אז זה בהחלט סיבה למסיבה.
לגמרי. אז אנחנו שוב נזכיר לכם, אתם מוזמנים להגיע, האירועים הם ככל שאני מבין בחינם, אתם מוזמנים להתעדכן באתר של משרד המדע. היום בערב בתל אביב יפו, בשכונת פלורנטין, ברביעיית פלורנטין, ומחר זה בירושלים. שוב, אתם מוזמנים כמובן להגיע, זה נשמע מרתק על פניו. תודה לך, יואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בספייס.il. תודה לך על השיחה.
תודה רבה.
להתראות. בואו ננצל את הנוכחות שלכם רגע לפני שנדבר על, אם כבר אנחנו בעצקי חלל, על כוכב לכת שבולע, או בואו נדבר על באגים בזיכרון שלנו. זאת אומרת, הכל עובד והכל מדהים והכל מיליוני ג'יגות עד שמשהו משתבש. ויש, ככל שהדבר הזה מורכב, כפי שאמרתן, אז יש כנראה הרבה מקומות שבהן הדבר הזה עשוי להשתבש.
טוב, אז מה באמת קורה במחלות, לא עלינו, שבעצם גורמות לנו לאבד את היכולת לזכור, כמו למשל במחלת האלצהיימר, מחלות אחרות. קוראים למחלות האלה, השם שלהם הוא מחלות נוירוגנרטיביות, זה מחלות שמתרחשת איזושהי פגיעה מסוימת בנוירונים במוח, וזה גורם לפגיעה בתפקוד או בזיכרון.
ששוב, בואו נגדיר אולי את הנוירונים...
תכף נסביר גם מה קורה שם.
אבל הנוירונים במוח, בעצם הזיכרון שלנו הוא סוג של רשת,
זה תאי עצב.
תאי עצב כאלה שמחוברים?
כן, שמחוברים.
ומה יש בתא עצמו? זאת אומרת, איך הוא במרכאות או לא זוכר? אנחנו יודעים שאנחנו רשת של תאים, אבל איפה הזיכרון נמצא? כן, כן, את מוזמנת להצטרף לזכרה.
הזיכרון הוא בעצם פחות נמצא בתוך תא מסוים, הוא נמצא בקשרים בין הנוירונים. שני נוירונים יכול להיות להם קשר מאוד מאוד חזק, או קשר חלש. אם הקשר חזק...
זה קשר פיזי? איזה קשר זה?
זה קשר כימי לחלוטין, זה הקשרים בין שני הנוירונים. תאר לעצמך שאתה נניח זוכר סוס, והסוס מזכיר לך אוהל קרקס.
כן.
אז המשמעות של הזיכרון הזה זה שהנוירון אצלך שמופעל על ידי מראה הסוס, הוא קשור חזק לנוירון שמופעל על ידי אוהל קרקס.
ממש קשר פיזי?
ממש ממש קשר פיזי של ממש מולקולות שנמצאות בקשר ביניהם, וככה הם מפעילים יותר טוב אחד את השני. ואז אתה רואה דבר אחד, זה מיד מפעיל לך דבר שני. זה בדיוק האסוציאציות האלה, זה המשמעות של הזיכרון.
אני מוכרח לשאול שאלה לפני שתמשיכי בבקשה למחלות. האם זה נכון, האם הטענה שבכל פעם שאנחנו נזכרים בסיפור, אנחנו בעצם שולפים אותו, מוחקים את המקור, ואז מקליטים אותו או שומרים אותו מחדש?
בהחלט, בהחלט. זה מה שנקרא שהשליפה... זה לא כמו לקחת נניח דיסק ולשים אותו במחשב.
אלא?
זה יותר כמו שליפה בוויקיפדיה. כשאתה לוקח איזשהו קובץ, כמו בוויקיפדיה נניח, אתה לוקח אותו ואתה יכול גם לשנות אותו. בעצם הרבה פעמים קורה שאם אתה תיקח משהו, אתה לא רק תשלוף אותו והוא יישאר כמו שהוא ותחזיר אותו למוח בדיוק כמו שהוא היה, אלא עצם השליפה כבר משנה אותו והופכת אותו לאחר.
זאת אומרת שאם אני נזכר בחוויית ילדות, בכל פעם שאני נזכר, אני מוחק את הזיכרון הקודם ומקליט אותה את הזיכרון עצמו מחדש, וכך עשויות להצטרף, אני יכול לייצר בגים, להוסיף פרטים, קצת לשקר לעצמי, לזכור משהו שלא היה.
א', כן, בהחלט, אבל גם...
אז איך אפשר לסמוך על עדים בבית משפט, אדם שאומר, בגיל 4 נפל עליי פטיש, אולי זה שקר?
אז א', צריך לראות את זה גם בתור הזדמנות. למשל, אם אתה מדבר על אנשים שיש להם פוסט-טראומה,
כן.
אז עצם שליפת הזיכרונות ולשים אותם למשל בהקשר של חדר טיפול מרגיע,
מעניין.
או של מחשבות קצת אחרות, זה יכול להיות ממש ממש טוב שיש מעניין. לנו את האפשרות הזו לתקן את הזיכרון, אוקיי? ובית, נכון.
את אומרת שאפשר לנצל לטובה כמובן, את העובדה שככה מוח פועל, וזו הערה מצוינת. אבל מה באמת, איך אפשר לסמוך על זיכרון? אם בכל פעם שאני שולף פרט מידע או סיפור, אני בעצם מוחק את המקור, שומר אותו, יכול להיות שמישהו, כפי שאת אמרת, אם מישהו שואל אותי בדרך מסוימת, אז אני פתאום זוכר את המקרה כי יותר טראומטי ממה שהוא היה, עד כדי שקר.
אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר כשאנחנו מפרשים עדות ראייה. יש פרויקט בארצות הברית, שכחתי את שמו כרגע, אבל הפרויקט הזה נועד באמת לבדוק באמצעות בדיקות DNA אנשים שהורשעו על סמך עדויות ראייה. עד עכשיו הם שחררו כבר מאות אנשים.
אני לא מאמין,
שישבו
וואו.
בממוצע 15 שנה בכלא, עד שהפרויקט הזה הגיע אליהם והצליח לחלץ אותם. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים כשאנחנו מסמכים על הזיכרון.
זאת אומרת, לא רק עדות שמועה, אלא גם כשמישהו אומר ראיתי, אולי הוא לא זוכר את זה טוב.
כן, שזה נראה לנו הדבר הכי הכי בטוח. נכון.
נכון.
הוא ראה, אז הוא ראה. אבל לא, מסתבר שאנחנו יכולים...
וכאן בואו נוסיף עוד דברים מלימודי המשפטים שלי. אני יכול לומר לך שבמסגרת אותם ניסויים שבודקים את זה, בין היתר גם לטובת התחום הפלילי, אז הרבה פעמים דעות קדומות משפיעות על הזיכרון שלנו. אם אנחנו נחשוב שאדם מסוים או אדם בתצורה מסוימת הוא זה שאמור להיות הפוגע, אז אנחנו יכולים אפילו לעוות את מה שראינו ולזכור את זה בצורה מעוותת. וזה מסוכן.
מדהים.
אם כן, אי אפשר לשמור על הזיכרון האנושי, מדובר במיליוני ג'יגות, אבל יש בו הרבה בגים. טוב, אז אין מה לעשות, אלא כמובן לבטל את המוח ולעבוד עם דיסק און קי.
כן, נחבט.
והיום תוכנית מרתקת שעוסקת בזיכרון האנושי, מיד נדבר עם הביולוגית החישובית דוקטור עינת שפרינצק, על בעיות שעשויות להיות, בקיצור, מחלות זיכרון. אני מנסה לעדן את זה, אבל מדוע? נמצאת גם חוקרת מדעי המוח, דוקטור נועה פינסקר זכריה, שתיהן ממכון דוויצון, ומיד נדבר על מחלות שקשורות לזיכרון שלנו. אבל אנחנו רוצים כרגע לדבר על כוכב לכת שאסטרונומים סבורים שהם הצליחו לאתר, כוכב לכת שנחשב לכוכב הלכת החשוך שנצפה אי פעם. אנחנו מיד ננסה להבין מה זה אומר. מדובר בכוכב לכת שהוא לא נמצא כמובן במערכת השמש שלנו, הוא מסווג כסוג של צדק חם, או כך לפחות קוראים לו. אנחנו מיד נבין מה זה אומר. ומה זה אומר שהוא נחשב לכוכב לכת חשוך במיוחד? שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, פרופסור יואב יאיר, שהוא גם חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב לך, לאורחים באולפן ולמאזינים.
בוקר טוב.
אז שלום לך. קודם כל, בוא ספר לנו איפה נמצא כוכב הלכת הזה, ואז באמת נדבר על התיאור שלו ככזה שהוא חשוך במיוחד.
כן, אז הוא נמצא בקבוצת אריה, קבוצות הכוכבים לפי 12 מזלות, אתה מכיר, מרחק 466 שנות אור מכאן, והוא התגלה לא מזמן במסגרת מה שאנחנו קוראים Wide Angle Search for Planets, או WASP, חיפוש אחר כוכבי לכת חוצניים על ידי סקירה של אזורים נרחבים מהשמיים. זה היום תחום חזק באסטרונומיה התצפיתית, גם מכדור הארץ וגם מחלליות ומטלסקופים בחלל, כמו קפלר והחללית החדשה טס ששוגרה לו מכבר.
כן.
המטרה היא למצוא כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ סביב שמשות אחרות, בחיפושנו הנואש אחרי מקומות שאולי יש בהם חיים.
כן, למרות שמדובר באמת בכוכב לכת שנמצא במרחק עצוב. עצום, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו, כשאתה אומר 466 שנות אור, הכוונה היא ל-466 שנה שלוקח לאור להגיע משם לכאן ולאותות רדיו.
נכון, בדיוק, אמרת יפה. זה מעבר להישג ידינו, בלי ספק, לא נוכל לטוס לשם, להגיע לשם או לחקור את המקום הזה, אבל זאת פלנטה מעניינת. היא שייכת למשפחה שכמו שאתה אמרת, אנחנו קוראים להם Hot Jupiters, או צדק לוהט או צדק חם, שזה סוג של פלנטות גזיות, כלומר ללא פני שטח מוצקים, כמו צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון שנמצאים במערכת השמש שלנו. אבל מה שהופך את זה למעניין זה שבניגוד למערכת השמש שלנו, שבה הפלנטות הענקיות או ענקי הגז נמצאות בחלק החיצוני והמרוחק מהשמש, במערכות שמש מהסוג הזה, הכוכבי לכת הללו נמצאים קרוב מאוד לכוכב האם שלהם.
כן.
למשל, ווספ 104B, שזה עליו אנחנו מדברים, נמצא במרחק זעיר של 4.3 מיליון קילומטר בלבד מכוכב האם שלו, מה שאומר, לפי חוקי קפלר, שאתה זוכר אותם בעל פה ודאי, מקיף את השמש שלו כל יממה, פחות משתי יממות, 1.75 יממות של כדור הארץ. זאת אומרת, בקצב מסחרר.
זאת אומרת ששנה שם היא בעצם ממש כמה ימים.
יומיים, וואו. פחות מיומיים, כן. עכשיו, היממה שמה היא למעשה לא בדיוק יממה, משום שבגלל הקרבה הגדולה לכוכב האם שלו, הפלנטה הזאת נעולה, מה שאנחנו קוראים נעילת גאות, וצד אחד שלה כל הזמן פונה לעבר השמש שלה, והצד השני פונה למקי החלל. מה שגורם להפרשי טמפרטורה עצומים בין שני הצדדים של הצד המואר והצד החשוך של אותו כוכב לכת. וכאן מגיע הדבר המעניין, לפי המדידות שהם ביצעו, הכוכב הזה באמת, כוכב הלכת הזה הוא באמת החשוך ביותר שהתגלה עד היום. ואני רוצה להסביר משהו על משמעות המובן חשוך.
כן.
יש פרמטר שאנחנו קוראים לו אלבדו, שהוא מספר כמה מאור הכוכב שנופל על אובייקט שמקיף את הכוכב, מוחזר ישירות אל החלל. למשל, האלבדו של כדור הארץ הוא בערך 30%, 0.3. זה אומר ששליש מאור השמש שפוגע בכדור הארץ מוחזר ישירות אל החלל, וזה בין היתר בגלל שאנחנו כוכב לכת מעונן יחסית, ושני שליש מפני השטח מכוסים בעננים כאלה ואחרים מחזירים את אור השמש של החלל. כוכב הלכת נוגה, למשל, הוא הרבה יותר בהיר, והוא מחזיר כמעט 80% מקרינת השמש שפוגעת בו, כי הוא עטוף ב-100% עננים. אז זה על הצד של...
זאת אומרת, העננים משמשים כסוג של מראה שמחזירה את אור השמש?
היטב אמרת.
כן, אוקיי.
עכשיו, מה מיוחד בווספ 104B? שהאלבדו שלו זה 0.01 בלבד. זאת אומרת ש-99% מאור השמש שלו נבלע בכוכב הלכת ואיננו מוחזר אל החלל, מה שהופך אותו לעצם מאוד 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 כהה.
אז איך בכלל הבחינו בו?
אז ככה, יש להבדיל בין צבע לבין טמפרטורה לבין כמות אור מוחזרת. בגלל שהוא בולע כל כך הרבה מקרינת השמש שנופלת עליו, הוא הופך להיות, תחשוב על זה בתור גחל או איזשהו רמץ, גוף כהה, אבל שלוהט בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, כך שאפשר לראות אותו בתחום התת אדום. הוא פשוט זוהר, אבל לא ברכי אור גועל של אור נראה, אלא בחום, הוא פשוט לוהט. ולכן קוראים לו יופיטר לוהט, או צדק לוהט. אז זה באמת מקום מאוד משונה, שמצד אחד הוא כהה, כי הוא בולע את רוב קרינת השמש הנופלת עליו, ומהצד השני הוא זוהר במין גחל עמום כזה שבוהק בעלתה כשאפשר לראות אותו.
שמע, נשמע מרתק, וזה מה שמייחד, זאת אומרת, הכוכב הזה, כוכב הלכת הזה הגיע לכותרות בזכות היכולת שלו בין היתר לבלוע כל כך הרבה אור?
כן, בדיוק, זה, הוא מחזיק, הוא מחזיק בסי, הוא מחזיק בסי הנוכחי. היו עוד לפניו שהיו כהים, אבל לא כמוהו. הוא הכהה מכולם, ואני חושב שזה מה שתפס את הכותרות בעיתונות המדעית, כי זה באמת יוצא דופן. אנחנו לא מכירים בטבע אובייקטים שכאלה, שהם כמעט מה שאנחנו קוראים גוף שחור. כלומר, גוף כזה שבולע את כל הקרינה שנופלת עליו ואינו משחרר שום דבר.
טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לי פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר מדעי האטמוספירה והחלל, תודה לך על השיחה הזו.
כן, כן.
ואנחנו נמשיך לדבר על מחלות זיכרון, יש מחלות כאלה, הזכרת מעט.
כן.
אבל אני יודע שאת חותרת לקניבליזם, והמאזינים שלנו הרי הם רגע לפני אכילת אחד את השני, אז בואי נסי למנוע את זה.
טוב, אז בעצם מה גורם להרבה מאוד מחלות שאנחנו מאבדים את הזיכרון, כמו אלצהיימר, פרקינסון, אפילו מחלת כמו קורצפלד-יעקב, שזה מחלת הפרה המשוגעת באדם.
רגע לפני, פרקינסון זו מחלה שפוגעת גם בזיכרון? זו לא רק משהו שגורם לרעידות?
זה פוגם, זה איזושהי מחלה שפוגמת בתפקוד של המוח שלנו, אוקיי? אלצהיימר היא באמת יותר נחשבת למחלה של זיכרון, אבל פרקינסון, אני חושבת שבשלבים מאוד מאוד מתקדמים, גם כן ישנה איזושהי פגיעה בזיכרון.
אוקיי, והזכרת עוד מחלה?
מחלת הקורצפלד-יעקב, שזה בעצם מחלת הפרה המשוגעת בבני אדם, שזה סיפור מאוד מאוד מעניין, שעליו רציתי בעצם לדבר.
בבקשה.
אז בעצם מה שגורם למחלה הזאת, זה חלבונים שנקראים אמילואידים. זה חלבונים שהקיפול שלהם משתנה, אוקיי? וגורם להיצמדות שלהם אחד לשני, וליציאה של משקע. אוקיי? משקע במוח. וזה בעצם מה שפוגע לנו אחר כך בתפקוד. אז בעצם יש חלבון, אוקיי? שקיים באופן טבעי בגוף שלנו. הוא פשוט מאיזושהי סיבה משתנה. משתנה, הצורה שלו משתנה, ואז זה גורם ליצירה של אותם משקעים.
זאת אומרת, המחלה היא שינוי של צורה.
של צורה של חלבון.
מבנה של חלבון.
בדיוק.
אוקיי, איך עכשיו, נדבקים במחלה
אוקיי,
הזאת?
אוקיי, אז זו שאלה מאוד מעניינת. אז בעצם במחלת, ברוב המחלות לא נדבקים לו. זאת אומרת, באלצהיימר, פרקינסון, זה לא משהו שהוא מדבק. אבל למשל, מחלת הפרה המשוגעת, כמו שאתה יודע, זו מחלה מאוד מאוד מדבקת. אותו חלבון שגורם לזה, נקרא חלבון פריון, שהוא גם, התגלית שלו מדהימה. הוא התגלה על ידי סטנלי פוזנר, הוא קיבל על זה פרס נובל לרפואה בשנת 1997.
כן.
ובעצם איך גילו את המחלה הזאת? אז בעצם בשנות ה-50 חקרו מחלה שקוראים לה קורו, שזה מחלה שהרבה מאוד משבט קניבלים מגני החדשה סבלו ממנה.
קניבלים, אנשים שאוכלים אנשים אחרים.
אנשים שאוכלים אנשים אחרים. עכשיו, מה שקורה במחלה הזאת זה שהתפקוד הקוגניטיבי והמנטלי של החולים יורד, עד כדי אובדן הכרה ומוות. עכשיו, מה שהיה מאוד מעניין, שמי שהיה חולה זה רק ילדים ונשים. גברים בכלל לא חלו.
די.
עכשיו, זה מאוד מאוד ככה, אנשים הרימו גבה, וחשבו שבהתחלה אולי זה איזושהי מחלה
זה
גנטית.
זה הסללה, או... זה הדתה, לגמרי. זה כל המילים האלה.
ואז גילו שבעצם, בגלל שמדובר בשבט של קניבלים, הם נהגו לאכול מן הסתם בשר אדם, בעיקר דרך אגב של בני אדם שנפטרו, הם האמינו שככה הם נותנים להם כבוד, ובטקס האכילה, רק הנשים והילדים היו אוכלים את המוח, והגברים לא.
זאת אומרת שאכילה של מוח של אדם היא מעבירה את מחלת הקרויצפלד יעקב?
נכון.
וואו.
נכון. ואז ישבו את זה למחלה של הפרה המשוגעת, שתוקפת את הבקר ואת הצון, לאכילת המוח, ובעצם הגיעו למסקנה שכנראה שמשהו במוח עובר, בהתחלה חשבו שזה וירוס, שזה חיידק, משהו שנמצא ועובר. אבל בעצם היום אנחנו יודעים שמדובר בחלבון, זה חלבון שנקרא פריון, שיש לנו אותו באופן טבעי בגוף שלנו, אוקיי? הוא חלק, הוא בממברנות של התאים שלנו. עכשיו, מה שקורה זה שבמצב של מחלה, אותו חלבון הופך להיות, משנה את הצורה שלו, אוקיי? הופך להיות לאמילואיד,
כן.
אוקיי? אז בעצם איך אנחנו נדבקים? אם אנחנו במקרה אוכלים, אוקיי, חיה, למשל פרה או משהו כזה, שנגועה באותה מחלה, הפריון הנגוע הזה, הפריון הלא תקין, נכנס לנו לגוף. זה מנגנון מאוד מאוד מיוחד. הוא יכול להגיע אולי למוח שלנו, מגיע בעצם למוח, ואז הוא משנה, הוא מדביק את החלבונים התקינים שלנו והופך אותם להיות לא תקינים. וזו תופעה מדהימה.
וזו מחלת הפרה המשוגעת.
זאת אומרת
שאנשים שנהגו לאכול מוחות של בני אדם קניבלים,
נכון.
נדבקו במחלה הזאת.
הם גם נדבקו במחלות. בעצם קרוצפלד יעקב זה מחלה מאוד מאוד דומה בבני אדם, שהיא דומה בעצם למחלה של הפרה המשוגעת.
אז אנחנו כמובן פונים למאזינים שלנו לא לאכול מוחות של בני אדם, ובאופן כללי פחות לאכול מן החי, אפשר לאכול יותר.
זה אתה אמרת. אבל רק דבר אחד קטן קטן, זה שאני במחקר שהשתייכתי אליו ב-UCLA, הייתה קבוצה הראשונה בעולם, שהצליחו לפתור מבנה של אותו מילואיד, אותו חלבון שמתקפל לא נכון וגורם לזה, ולהראות שהסיבים שם באמת ארוזים בצורה מאוד מאוד קומפקטית, מה שיוצר בעצם את, את אותם פלאקים כאלה במוח, שגורמים לזה שאנחנו נאבד את הזיכרון ולא נתפקד כמו שצריך.
טוב, הלחצת אותנו. אנחנו רוצים לעבור לשני אורחים שהצטרפו אלינו. נמצאים כאן שניים, קודם כל שניים מגישי התוכנית אפריקן, בכאן תרבות מדי יום חמישי בארבע, נכון? אז אנחנו קודם כל נאמר שלום לאבישי צגאון, שלום לך.
בוקר טוב.
ושלום לאומן המצחק, שלומו בייבי בייבי, שאני מכיר אותו כי הוא סטנדאפיסט מוכר. שלום לך.
נכון, בוקר טוב.
היי, אז שמחים שאתם, אני מכיר אותו אישית, אז אתה יודע.
כן.
אם אני מחייך יותר אליו, זה לא כי אני לא אוהב אותך. אבל בואו, ספרו לנו, מהי התוכנית אפריקן מדי יום חמישי בארבע בכאן תרבות? אתם מוזמנים להזין, מה אתם עוסקים שם?
אפריקה. כמובן, תרבות של אפריקה, גם בארץ, יש פה מספיק אפריקאים להתעסק איתם, ביבשת, באפריקה ובכל העולם.
כשאתם באמת אומרים אפריקה למה הכוונה, יש לנו כל מיני אסוציאציות בראש, אבל אפריקה זה משהו מאוד רחב.
כן, כן.
רובנו הגענו מצפון אפריקה, אפריקה, זאת אומרת, אפריקה זה משהו במושג הרבה יותר רחב מהארכיטיפ.
אז אנחנו כוללים בתוכנו, בתוך אפריקה, גם את הלבנים יותר. הצפון של אפריקה, הם גם נחשבים מבחינתנו אפריקה.
90 ואלף גוונים של...
של אפריקה.
של אפריקה, אוקיי.
אז אנחנו מביאים את התרבות והאומנות שיש באפריקה, ואנחנו עושים את הקשר לעולם המערבי, ואיך זה משפיע, ואיך אנחנו משתמשים בזה. וזה נחמד, לומדים הרבה. זה צד הרבה יותר נחמד וכיפי של אפריקה.
אוקיי, במה אתם עוסקים, למשל, בתוכנית השבוע? מחר יש כבר ליינאפ?
כן, כן.
קודם כל אנחנו נדבר קצת על אתיופיה של שנות ה-70 עד ה-90, תקופה מאוד מעניינת, תהפוכות במשטר, מהמשטר המלוכני, קומוניסטים והדמוקרטיה לכאורה שיש כרגע היום. אנחנו
אהבתי את הלכאורה, למה? מה יהיה שם באמת?
כשיש מפלגה שזוכה ב-100% מהכל.
זה מהאלה? מפרסמים תוצאות הבחירות יום לפני.
הרפובליקה הדמוקרטית של אתיופיה, ככה היא נקראת היום.
לא מתגעגעים למלוכה, מה היה רע?
בדיוק, זה מה שהם אומרים היום באתיופיה. אנחנו נדבר על התקופה הזאת והקשר היהודי, כי היהודים היו שותפים לכל התפוחות האלה.
מעניין.
אז דוקטור דוד רטנר, שכתב ספר על התקופה הזאת.
נו, לא היה מלך יהודי שם? מדוע לא להמיד שם?
היה מלך יהודי.
די, נו?
כן, כן, כן.
מה היה תאמין לי, מה היה לנו שם?
בדיוק.
מלך יהודי.
מלך יהודי, זה היה מזמן אבל, מזמן, ממש מזמן. זה היה המאה ה-15, ככה פחות או יותר, עד המאה ה-15.
היה מלך יהודי באתיופיה, מעניין.
הייתה תקופה של מלוכה יהודית באתיופיה עד המאה ה-15, כן. פחות או יותר, אנחנו נדבר על התנדבויות באפריקה. יש המון ישראלים שהולכים לאפריקה להתנדב שם, ורוצים לבדוק למה שלבנים ילכו לאפריקה להתנדב. ואיך ומה.
הם חייבים לנו, אני חושב.
לבנים? אבל זה משנה. אנשים רוצים להתנדב עבור בני אדם אחרים. זאת אומרת, השחור, הלבן וזה, זה כבר נהיה...
כן, אז אנחנו בודקים את זה, כי יש היום שיח באפריקה, לבנים שמגיעים שוב פעם מ...
מלחיצים אותם, הם זוכרים שפעם שעברה הם הגיעו לא בשביל לעזור.
הם פחות הם שיגנבו להם שוב את המשאבים.
או יגנבו אותם עוד פעם.
וואו, עד כדי כך הטראומה? הנה הטראומה עברה בזיכרון. זאת אומרת שהם רואים שם אדם שהוא בוהק מדי, הם קודם כל מחזיקים טוב את הרכוש ואת עצמם. שלא יגרמו נזקים. האמת שזה נכון שבאמת ההיסטוריה מוכיחה שכל מגע עם תרבות אחרת גרמה לפלישה, מחלות, גניבה של
תרבות אחרת עם האדם הלבן, כן.
כן, לא נעים, לא חשוב שם, לא רוצה לפגוע לא באלה ולא באלה, אבל נכון, מעניין.
כן, אז אנחנו בודקים, לאן הישראלים הולכים, מה הם עושים שם, האם הם באמת משפיעים בפרויקטים שהם מתנדבים בהם, ואיך לבחור באמת פרויקטים נכונים, כי יש מלא פרויקטים באפריקה שאני הכרתי חלק מהם באופן אישי, שהם עושים הרבה יותר נזק מתועלת.
רגע, איך אתם מתחברים לתוכנית הזו? זאת אומרת, מאיפה אתם מקבלים את המידע? למה אתם דווקא עושים את התוכנית הזו?
אבישי הוא מומחה לאפריקה, כל מה שקשור באפריקה. הוא יודע הרבה.
אתה הכתרת את עצמך.
אין צורך לבנות. שלמה הכתיר.
הוא הכתיר אותך.
כי לי אין שמץ בגדול באפריקה.
זאת אומרת, אתה בור, אתה לא מבין שום, אבל אתה איש מצחיק, אני יודע, אתה מהסטנדאפ, נכון?
אז אני לומד דרכו, ואנחנו מעבירים את הקטעים הכיפים. יש גם קטעים קומיים שאנחנו מכניסים, אנחנו עושים קומיים, כל מיני חדשות אפריקה, כל מיני דברים שקרו באפריקה, שיכולים לקרות רק באפריקה, כל מיני חדשות הזויות כאלה. לא יודע, לפני כמה תוכניות הוא הביא סיפור של שר, זה היה שר אוצר שם, ששלחו אותו עם 100,000 דולר או כסף להפקיד למפלגה, והוא העלים את זה ואמר שנחש בלה את זה בדרך.
נשמע הגיוני, כן, אם מדובר אז... באפריקה, אבל הטיעון הוא קלוש.
כן, אז אנחנו עוסקים גם בקטעים האלה.
מי שנתקל בנחש כמובן, עם צורה של מזוודה בבטן, שיפנה לתוכנית. די, כן, יש דברים מוזרים, אוקיי.
זהו, חוץ מזה אנחנו גם מערכים אומנים, בכל תוכנית יש לנו אומן, זאת אומרת אומן ישראלי, עם מוזיקה, או מוזיקה אפריקאית, או שהוא יציר או תולד אפריקה. זה יכול להיות כל דבר, מי שנקרא מרוקו בצפון ועד לדרום אפריקה ואריתריאה במזרח, בצפון מזרח. כל יבשת אפריקה.
טוב, אחת נשמע מעניין.
מעניין וכיף.
כן, גם כן, כיף כן. אתה אומר. אז אנחנו ממליצים לכם להאזין גם לאבישי צגאון וגם לאומן המצחק שלמה בייבי בייבי, שמגישים את התוכנית אפריקן מדי יום חמישי בשעה 4. אתם מוזמנים להגיע לכאן מדי שבוע ולספר לנו במה אתם עוסקים בתוכנית, כי זה נשמע דווקא מסקרן מאוד.
אנחנו על זה.
אני רואה שאתם לא... אתם לא רואים... קבענו לא, כי נראה שאתה מאסס.
קצת מוקדם כזה.
מוקדם, אתה מספר לי.
אנחנו אי שם.
אני עוד מעט אוכל ארוחת הערב.
בשעון אפריקה.
אוקיי, אנחנו נודה לשניכם, וגם לשתי החוקרות שהיו כאן איתנו, הביולוגית החישובית דוקטור רינת שפרינצק, וגם דוקטור נועה פינסקר זכריה, שתיהן ממכון דוידסון, תודה רבה לכן. ובזכותכם למדנו על הזיכרון האנושי, וכמובן קיבלנו טיפ לא לאכול מוח של אדם אחר. אחרת קרויצפלד יעקב מחלה קשה. העורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה רבה לכם. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן אודי, וכך תוכלו להזין לכאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל הסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. מיד אחרינו גואל פינטו, השידור עובר לתל אביב יפו, שם כבר נמצא גואל פינטו עם תוכניתו המרתקת גם כן תרבות. אתם מוזמנים להזין לו. הנה נבזק וגואל בתל אביב.